אוקיי. טוב, זה לא הצד העיקרי. טוב, אז בוא נתחיל ככה, אולי למפגש עם החכם פעם שעברה, ככה אולי פתחת את הדלת בפני באמת עיסוק באחד מההיבטים המרכזיים של להיפגש עם המודרנה, וזה הנאורות. נאורות לא שווה מודרנה, ומודרנה לא שווה נאורות. הנאורות הכינה כמה דברים חשובים ומעניינים, למשל גם את הרומנטיקה, שבהרבה מובנים חלקה על המודרנה, וגם אפשר לבוא ולהגיד שגם הפוסט-מודרניות כהגות זה חלק מהגות שמתאימה למודרניות וכך הלאה. בעיקר דיברנו פעם שעברה דרך העיניים של רבי נחמן על ההיבטים של המודרניות בעצמה. יכול לומר שהנאורות היא אחד האידיאולוגיות שלהם, והיא בעיקר מעיינת אותנו, כי כשאנחנו בדרך כלל שואלים את עצמנו איפה אנחנו מול הדברים האלה, אנחנו מתבטדים מול הערכים האלה. זה די מגוחך ודי מצחיק, אבל הרבה פעמים כשרב וכותב היום על הרוחות הפוסט-מודרניות המסוכנות, הוא מדבר על דברים שקרו לפני 200 שנה. Okay? אבל אז הוא לא היה כל כך קשוב אליהם, והיום פתאום הוא מגלה אותם, הם נראים לו נורא נורא חדשים. אבל זה לא, הם ממש לא. טוב, ובסוף אני אולי אומר משהו בכיוון הזה. אז אנחנו לא, אני רוצה פחות למנות פה כרוכל כל מיני היבטים, גם זה אולי אנחנו טיפה נעשה. אני רוצה יותר לגעת באמת בנקודות המהותיות, התנועות הנפשיות וכך הלאה, ואין דבר יותר מתאים לעשות את זה מאשר הטקסט הזה של קאנט, שביקשתי ממכם לקרוא בלי ועם קשר לשאלה מי ערך את זה. סתם כתב את זה בתוך הספר, הוא לא כתב את זה, אז אפשר לקרוא את זה, אני חושב, גם שלא אוהב את הבן אדם. אז בבקשה, מהי נאורות? כן, במאה ה-18 באו אנשים, פתאום הופיע הדבר הזה שנקרא נאורות, אמרו, מה זה הדבר הזה שלמה מדברים עליה? כל פעם מדברים על נאורות?
דיבר על התבגרות.
שנייה, חכה, אז אני עדיין בשאלה, אני עדיין בשביל כאילו השאלה. אוקיי, אז מה זה הדבר הזה? אתם לא מדברים פה, אתה יודע, בבתי קפה וזה, זה מה נאורות. מה זה הדבר הזה? לא כל הרוחות, מה זה הנאורות הזאת? אז כמה אנשים ענו תשובה על השאלה הזאת, אחד מהם היה מנדלסון, והתשובה שלו גם כן נמצאת בתוך הקובץ הזה, וגם היא מאוד מעניינת, אבל אנחנו לא ניגע בה כרגע. בוא נדבר על התשובה של קאנט, שבכל אופן זכתה ליותר הדים מאשר התשובה שלו.
היא
ניצחה בתחרות,
לא?
זה לא הייתה תחרות.
הייתה תחרות
אחרת שבה מנדלסון ניצח את קאנט, אבל זה לא התחרות הזאת, זו תחרות בנושא אחר, הרבה פחות מלהיב. טוב, כן, אז מה זה נאורות? מי רוצה? כן,
הוא דיבר על איזושהי התבגרות, על איזושהי עמידה על מה שאני חושב, על מה שאני מרגיש, שיש מקום לפרט, כאילו זה...
אהה, יפה.
איזה מקום כזה, עמידה בפרטים.
אני
אגיד
לך מה
אני
שומע אצלך, יש נפוש כזה, זה מה שיפנק אותנו, אוקיי. התבגרות. כן. דיברת על עצמאיות. איך הוא שמעתי בדבריך האותנטיות, נכון?
כן.
חירות. חירות מחשבה.
תעוזה.
אוקיי.
אצל כאן יש גם שוביניות.
בסדר, זה לא, עזוב, זה לא, הקליפות לא מעניינות אותנו.
אני לא יודע איזה קליפה.
גם אתם יכולים
לתת שחירים עם הקליפות. אבל יכול להיות שחלק מהנאורות. יכול להיות שאצל בשביל כאן הנאורות זה כפרים שחושבים לבד. שזה כאילו,
אני לא זוכר,
זה
אמירה. תראה, אודי, יש לו שאלה מאוד מאוד מעניינת. היחס של הנאורות לאנשים שזיהתה אותם כלא נאורים לא היה מדי אוהד. אוקיי? זאת אומרת, נכתבו במסגרת הנאורות דברים מאוד חריפים נגד נשים. מי שרוצה לקרוא, מוזמן לקרוא את ספרו של וולטר קנדיד, זה תורגם לעברית. זה לא משהו, זה משהו פומע ומשהו עמודים. כן, זה גם מאוד משעשע. באמת, תורים בן אדם שכל מה שלא נאור בעיניו, וזה אומר אנשי המזרח, יהודים, נשים, כמרים, זהו, כדור לראש. עכשיו, פעם יחס כלפי נשים בעבר היה מלא דעות קדומות. אנחנו נגדם לא מלא דעות קדומות, אנחנו נגדם לדברים הדעיים, כי הם לא רציונליות. אוקיי? אז לכן היה עכשיו, זה עורר נקודה הזאת. אפילו האישה בעלת השם המופלא, מרי וולסטונקראפט, אוקיי? היא אישת אבי, אם הפמיניזם, אוקיי? אם הפמיניזם, אז היא כתבה ספר מאוד חשוב, זה תורגם לעברית, והיא כותבת שם, וולטר הולך שפגעה לאופן ישיר, אתה תורג, גם אנחנו נערות. אלא מה לא חינכו אותנו הצבי, אתם קוראים לסוף לסרוק לסרוק כיפות. בסדר, לא חשוב. כאילו, אתם לא מחנכים אותם, אנחנו לא זוכות בחינוך, מה שנכון. לכן אנחנו מתעסקות כמו ילדות, אנחנו מתעסקות עם בובות, כל מיני פישוטים, כל מיני אבלים כאלה. תנו לנו חינוך רציני, ותראו שגם אנחנו נערות. אבל גם אם אתם מקבלת את הנחת היסוד, שנאורות שווה אנושיות, ומי שלא נאור הוא לא בן אדם, גם אם אתם מקבלת את הנחת היסוד הזאת. הגידול הגאוני. לקח המון זמן עד שהופיע באופן מבוסס התפיסה שאומרת שהתבונה זה לא המבחן היחיד להיות בן אדם. בסדר? אבל זה הערה מאוד חשובה. וזה כבר אומר שאנחנו נאורות בשביל אנחנו לא מורדים, אנחנו לא אומרים ממנו כל דבר, יש בה לא מעט, לא מעט צללים, אבל אולי, בוא, תמיד בטיף להתחיל מהאור ולא מהצל. בסדר? גם אתם אנחנו נגיד. אוקיי. אז אני רוצה לסיים בנקודה הזאת שהרב נועם אמר, העז לדעת, ספר אאוד. מה היא נאורות? עונה כאן תשובה מאוד נועזת, העז לדעת. אוקיי? לא דע. אתה מכיר בסיסמה של אפלטון, דע את עצמך. הסיסמה שלו היא תנועה, היא הסיסמה של העז לדעת, יש פה העזה, כי אנחנו צריכים להתגבר. אוקיי? אז אתם אמרתם באופן חיובי, נכון? אמרתם התבגרות, עצמאיות, אותנטיות, חירות מחשבה, תעוזה, אבל מה לא? ולא? זה מה שחשוב, ולא?
נאיביות.
מסורתיות.
מסורתיות, יפה.
קיבעון.
קיבעון, יפה. כן? זאת אומרת, תשימו לב שהאמירה המאוד תמימה של כאן, שבהמשך הטקסט, הוא גם באמת שואל על ההשלכות הציבוריות של האמירה הזאת, הוא ישאל, הוא מגיע לזה שיש פה חומר נפץ. בצנזורה בכל אופן הייתה. זו תשובה מאוד מעניינת, אני לא יודע אם מספיק להגיע לתשובה הזאת. אמירה שהוא אומר היא חומר נפץ. אוקיי? כי הוא אומר שם בצורה מאוד מאוד מפורשת, אל תסמוך על מה שאומר לך הכומר. אני אשלי כומר שיחשוב בשבילי, בשביל מה אני צריך לחשוב. אוקיי, אבל האם לא זאת בדיוק התפיסה המסורתית, שאנחנו מקווה, אמונים עליה באיזשהו מובן. נכון? זאת אומרת, נכון, יש לנו, לא כלומר, יש לנו רב שחושב בשבילנו. זאת אומרת, אוקיי, ככה זה נשמע לא טוב, ומסתם אין פה כמעט אף אחד שעסקים עם הניסוח הזה. אבל יש לנו אמון, זאת אומרת, אם אבא שלי בא ואומר לי איזשהו משהו, או כאילו, פה אנחנו חוזרים חזרה למי לחכם ולתם, נכון? החכם הוא מעז לדעת, הוא שומע על מה שקאנט אמר, אז אנחנו נכיר את הטקסט הזה, יש סיכוי שהוא יכיר אותו. והוא מעז לדעת, הוא אומר, הבאת לי מכתב, מי אמר שזה נכון? אז מה אתם אומרים? מי אנחנו? אנחנו מעזים לדעת, אנחנו חכם, אתם מצטרפים לתנועה הזאת של קאנט? אתם מתחברים עליה?
זאת שאלה בצורה כזו שזה בכלל לא, כאילו גם כשאנחנו מדברים על מסורתיות, זה דרך אחרי ההפנמה המוקד של הדברים של קאנט נראה, כי זה כבר מקום כזה שברור לנו שאנחנו, שיש לנו ביקורת על דברים שמגיעים אלינו מכל מקום, ויש לנו יכולת להחליט באיזושהי מידה...
או בישיבה. אני מכיר גם בבתי מידה שלא רחוקים מפה, שפעמים זה לא כל כך מוקד.
גם שם, עדיין אי אפשר להגיד שאין שם דיבר, כי יש שם אנשים שזה... כאילו, אני חושב שגם ככלל, כאילו, בלי לדבר כאילו על העולם הערבי, בצורה פשוטה, יש כאן את זה, אפשר להגיד את זה, שבפנים את זה, עם יותר מנסות.
מה אתם אומרים?
אני מסכים, אני חושב שגם מקומות שהם כביכול מסכים לזה, הם הולכים נגד זה. כאילו, כמו שדיברת על האורתודוקסים, גם של... כאילו במובן של ההתנהלות, ככה גם במובן של המחשבה, זאת אומרת, מי ש... כל מיני אנשים יגיד לך, אני עושה מה שאומרים לי, הוא יצטרך להגיד את זה כנגד מי שאומר לו לשוב. אוקיי, נגיד.
גם דעות לתנועה הזאת.
כן, אבל אנחנו בתוך עולם שזה העיקרון המשיש של... כל מי שהוא לא כזה, אז הוא לא כזה במובן.
מה זאת אומרת? כאילו זה אפולוגיה, זה מה שאתה אומר, צריך להסביר את עצמו, לא מוכר.
זה כבר לא תמימות ראשונה.
לא, אבל הוא גם לא באמת כזה, כי הוא בוחר לציית. זאת אומרת, יש מעט מאוד אנשים היום שחיים בסביבה דחשית כזאת, שאם הם לא מצייתים, הם עורפים להם.
יש,
אבל זה לא, הרוב כאילו, גם מי שבוחר, לא, גם מי שבוחר ללכת וכאילו להקשיב,
אבל יש גם דעש,
אבל גם זה לא
ככה.
להפך, דעש
זה הכי
מודיעון, דעש
זה גם.
זה לא, אני לא
נכנס לזה
לך
דעש,
אבל
יש לך מחזיר את האחורי.
גם מי שבוחר ללכת לישיבה או ללכת לקהילה שבה הוא כאילו מציית לרב בלי לחשוב, הוא עדיין פה, הוא... 90% המקרים, 90% הם מודע לזה שחברה חיצונית, הוא מוכר להישאר שם, זה כבר בחירה, כי הוא עושה מהסוף.
אבל לא בטוח שעושה את זה, אני חושב כאילו, הוא לא עושה את זה מתעוזת המחשבה, כי זה לא מגיע
לנו. יש בזה הרבה פטרנליזם להסתכל עליהם ולהגיד הם לא בוחרים, אנחנו בוחרים, כי אנחנו לא מסתכלים, אבל הם, והם...
לא, אני חושב שיכול להיות שיש לנו מספר בוחרים, אני לא אומר, אני גם מסוגל לראות, כאילו, זאת אומרת, עדיין יש המון מקום שבן אדם לא בוחר בזה, הוא נטו, זה רק שכזאת, והמודעות לזה שיש עוד לא מחייבת שהוא בתעוזת המחשבה בוחר כאילו לסגור את העיניים ולהיות באיזה מקום, כאילו זה עדיין יכול להיות מרגל, כאילו במקום נוח.
אבל זה גם, אני לא חושב שגם רוב האנשים שנולדים בתוך חברות נאורות, או אפילו אנשים בתקופת של קאנט לא עשו את זה בתוך חברות.
יכול.
אני אומר לכם, אני אומר לכם מראה מקום מאוד מעניין. היה ויכוח מאוד מאוד גדול סביב בג"ץ, אחרי זה בחירות, אחרי זה הגיע גם לבג"ץ, לגבי שימוש בקמעות של הרב עובדיה. יש אנשים שטענו שזה לא לגיטימי לתוך מערכת בחירות. אז אריה דרעי השיב על זה בצורה, כבר לפני הרבה שנים, בקדנציה הראשונה שלו, בישיבה מאוד מתוחכמת, והוא אמר, אנחנו בוחרים לבחור ברב עובדיה. אנחנו בוחרים להפחיד את בחירתנו בידי הרב עובדיה, זה לא פחות בחירה ואוטונומיה מאשר אדם שבוחר להפחיד את בחירתו בידי קאנט, או בידי המדע, או בידי כל דבר אחר. זאת אומרת, הרי אף אדם לא ממציא את עצמו מההתחלה, כל אדם מסמך על איזשהו עולם תרבותי. אנחנו סומכים על הרב עובדיה. עכשיו, האמת היא שכמוך, אנחנו יכולים לחזק את השם?
משה.
אני לא לגמרי בטוח אני קונה את הדברים האלה, מכיוון שכאן לפחות באופן מוצהר, הוא לא אומר, תפקיד פה את הבחירה שלך כמו ההיגיון בבקום ותזדקה, תקבל את זה מחדש בעוד שלוש שנים. הוא אומר, כל הזמן, עד רבה, תערער על מה שאני אומר, תבקר את מה שאני אומר. הביקורת של קאנט היא גם באופן אידיאלי מופנית כלפי הביקורת שלו. וזה שונה מה שהרב עובדיה, שוב, אבל לא בגלל כמובן, שהוא באופן אידיאלי, איזושהי תפיסה, איזשהו רב, שבא ואומר, ברגע שבחרת בי, מפה ואילך נעים, אתה מוסר את הפיקוד אליי. יש פה הבדל בנקודה הזאת. זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד רגעונית של הכרעה ברגע מסוים, אבל כאן תובע משהו מעבר לדברים, אני לא בטוח שהוא מתקיים בתנאים האלה. היום מתקיים גם אצל בחור, אני עברת הממוצע, בוודאי שלא. כמו ש... אני למדתי ארבע שנים בשל אביב, במרכז כאילו, הייתי כאילו בשבט האחד, ואחרי זה למדתי ללמוד בתל אביב, באוניברסיטה. שם פגשתי שבט אחר. הוא לא פחות שבט. כאילו שם מתקלמים סיסמאות ושם מתקלמים סיסמאות. אוקיי, אז כנראה ש...
כאילו... אבל גם כאן בעצמו דין לסמאות, זאת אומרת זה איזשהו...
לא,
זה כבר... הסיסמה של הנאורות כסיסמה, כאילו חשיבה עצמאית מוחלטת, היא אוטופית משיחית לחלוטין.
נכון.
היא לא סיסמה שבאמת מישהו יכול להגיד, אני חייתי בחלל החיצון כל ימיי, ועכשיו באתי והנה מסקנותיי. כולם לא יודעים לסמאות, למושפעי, כאילו... העולם
הוא הרבה יותר מורכב מזה. מה אתה אומר, מבחינה, זה לא דבר המעניין. כי מה שמעניין זה לא ש... זה קשה, מה שמעניין שזה אפשרי. וכל אחד מאיתנו עושה את זה כל הזמן. שבא בן אדם, הוא גודל באיזשהו מקום, כמו אברהם בבית של תרח, ופתאום הוא שואל שאלות לא על הפרקטיקה, לא אם אליל א' או ב' יותר מגניב, יותר מפנק, אלא הוא פתאום שואל שאלות על הנחות היסוד הכי עמוקות של התרבות הזאת. ואני חושב שהרבה מכם תשבו על החיים שלכם, אתם אי פעם, לפחות, עשיתם את הדברים האלה, ובוודאי שאי אפשר להגיד שקאנט לא עשה את זה. לקח דברים שהיו מקובלים בפילוסופיה במשך, לא יודע מה, מאות בשנים, והוא פירק אותם. והתנועה הזאת היא לא הפסיקה מאז. ואני לא בטוח שגם אנחנו לא מדי פעם עושים את המעשים האלה.
אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני פשוט לא בטוח שהמעשה הזה הוא נובע... באמת משימוש בשכל כדי לא אף הדרכה, השפעה, מסורתיותיו ולא נובע מבחירות אחרות שהן נשענות גם על דברים שהם מודגשים בצורה אחרת ואלה ואחת דעות אחרות.
אז בוא נשאיר את זה בתור ויכוח ידידותי בינינו, זה הנקודה.
בסדר,
כן.
מאיר,
תמיד כאילו הדיון הפרדוקס הזה שיש גם כשבאים כמודרניים, גם כפוסט-מודרניים, אם נכון לבקר את עצמו או לא, אבל אם כאילו, אני בעיניי זה כמו, זה תהליך של התפתחות, זה תהליך של הרפייה, כאילו, שאתה לא יכול, אתה לא יכול לבקר איתו, כאילו, זה לא שעד עכשיו היה תיאוריה כזאת, ועכשיו יש תיאוריה אחרת והן שוות. זה משהו שהחזיק כל השנים באיזה, לא יודע, הדת הייתה מאוד תופסת, והשלטון המחשבה הייתה מאוד תופס. פתאום אני אמר, רגע, אנחנו עוצרים את כל זה, פרח את זה תוך שנייה, והיום כאילו, היום זה, אתה צריך כאילו להסיק, להתאמץ כדי להיות דתי כזה, או בן אדם ששומר על המסורת, הטבע הפשוט של ה... לא יודע, נטייה שלך, אני חושב, בעולם, כאילו, באווירה, במציאות. כמו שמתי להתכחש לזה שיש אינטרנט, להתכחש לזה שיש טכנולוגיה, כאילו. אתה יכול להסתגר, אבל אתה לא יכול להתכחש לזה, כאילו.
נכון, אתה סיכמת במשפט אחד או כמה משפטים את הפרובלמטיקה שאיתה אנחנו מתמודדים, אולי היא רוצה שתלווה אותנו עד סוף הדרך. זאת אומרת, אתם תכף לקרוא מעט יעקב כץ וראית את המורכבות הזאת, במובן הזה שגם האדם שיזהה בצורה עמוקה, בצורה מנחמה, שמזהה בצורה מאוד עמוקה את הדברים, וגם מודע לבעיות שלהם, אין איזשהו כפתור שהוא יכול ללחוץ עליו ולברוח מכל הסיפור הזה. הוא לא יכול לא לחזור לעולם אחר, ולא יכול לבנות לעצמו איזשהו גטו של עולם אחר. מה שהוא לא יעשה, יהיה איזושהי תגובה שהיא מושפעת באופן ישיר מהדברים האלה. כלומר, הדוגמה תמיד שאני אוהב להביא, זה הסיפור הידוע על הגריז, שפעם הוא ראה איזשהו קנוי אחד, או אחד שנתחפש לקנוי, עובר, עובר בירושלים איזשהו מודעה על בחירות שמתקרבות, ושם מוכתה ככה עם ליקה טובה על המודעה. אז הוא אמר לו, כמובן נביא לי שתציעו איני. Okay? כי בעולם שלו, כמו שהסביר יפה האחיין של הרב סולובייצ'יק, הרב גריד, זה בכלל לא אמור להיות קיים, זה בכלל לא אמור להיות בתוך הקטגוריות שלי. אתה לא אמור לשים יריקה. אתה שם יריקה, אתה בתוך הקונספט הזה. ובמובן הזה, אז גם האורתודוקסים וגם רבי נחמן וגם אלה וגם אלה וגם אלה, זה יריקה בפרצופה של המודרנית. במובן הזה שהיא התייחסות מאוד עמוקה, שגם במילה מסוים גם מושפעת מהדברים האלה. זאת אומרת, גם רב ארלך זה תגובה מודרנית. Okay, גם נטור קאנט זה תגובה מודרנית, מי שקרא את הכתבים של רבי יואל, שאי אפשר להתעלם מהדברים האלה. Okay, כמו שהראה ידידי הטוב אמנון רז קרקובסקי למכוננו, לא, אולי עוד אתן לכם פה להביא אותו ולבקר, כשיבקר אתכם פה, שפתאום באים כל מיני אנשים, נגיד פה, אני חושב, האדמו"ר הראש"ה, אנשים אחרים, ואומרים, עם ישראל הוא דת ולא לאום. זה בעצם החצי השני של המשוואה המודרנית שאומרת שעם ישראל הוא לאום ולא דת. אבל האמת שכל החלוקה בין דת ללאום היא חלוקה מודרנית. כמו שאולי אנחנו רוצים לומר את זה, לפעמים אולי בסופו בצורה הכי מוצלחת. ולכן כשהעמדה של, 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 של הרש"ב ושל דומיו היא לא פחות מודרנית מאשר העמדה של הרצל לצורך העניין, מתוך הנחה שהוא בכלל אומר את זה. זה הנקודה פה אני חושב שהיא חשובה, אבל אנחנו קצת פתחנו פה איזשהו לופ, אז בואו נחזור חברה בצורה טיפה יותר מסודרת. אז
האמירה הזאת שבעצם כל התגובה למודרנה היא מודרנית בעצמה.
לא, לא אמרתי שכל.
לא שכל, אבל בעצם אנחנו רואים בתור אנשים שמתבוננים על האינציאל היסטורי, אנחנו רואים כל, אנחנו רואים את העולם כולו חלק מהתרבות שלנו באיזה אופן כי מגיב אליי את הרשויות כמו כזה. ואני חושב שיש בזה, שזה מסוכן, כי זה בעצם כמו כאילו ש... יש בזה אמירה פטרנליסטית שהיא כופה את עצמך על האחר, כאילו, היא אומרת, אתה חייב להיות כמוני, ואם אתה לא כמוני, סימן שאתה רוצה להיות כמוני, אבל אתה לא...
לא, לא.
ולכן אתה מתנגד. כאילו, יש בזה, יש... זה אמירה תוקפנית, יש במשהו תוקפני, ויש במשהו שהוא לא מסוגל לראות את המציאות האחרת, אתה מבין מה אני אומר? היא לא מסוגל לראות את זה שבן אדם שהוא חי בעולם החרדי, הוא באמת לא חושב בעצמו. אנחנו כאנשים
שאתה... שוב, אתה מעבר פה בין הדיון הראשון לדיון השני, יובל, נכון? זאת אומרת, הדיון הראשון היה האם הוא... קודם כל אני יכול לפעמים לבוא ולומר שעולם הישיבות, וזה דבר שהרב נועם הוא עוסק הרבה בדברים האלה כמה שנים בשנים האחרונות. כבר החוק בא ואמר, גם ברמז, שהבריסקאיות היא גם כן מודרנית. וכל מי שמכיר את האתוס של הישיבות, אתוס שהוא מאוד עצמאי ומאוד אוטונומי ומאוד, ולא נושא פנים לאיש, אז מזהה פה את הדברים, אז שוב נתחבר למה שדיברנו על המושג הזה של מודרנה יהודית, עוד נדבר עליו, אני מקווה גם בהמשך. זה סיפור אחד, במובן הזה אני מוכן בהחלט לבוא ולומר שבתוך עולם החרדי יהיו תופעות כאלה והן תופעות מודרניות. זו סוגיה אחת. סוגיה אחרת, שאתה בא ואומר לי, אתה פטרנליסט, אתה יכול לומר שכולם מגיבים אליי. אבל מה לעשות, לפעמים זה יכול להיות נכון. זאת אומרת, לא כל פטרנליזם הוא לא מוצדק, זאת אומרת, לפעמים יש זרם, שהוא כל כך חזק, והוא כל כך הגמוני, והוא כל כך השתלט לנו לתודעה, שאתה לא יכול לברוח מהדברים האלה. אני לא אומר שזה קורה לגבי כל דבר. אבל אני אומר שבמקרה הזה, מבחינה כאילו היסטורית, באיזשהו מקום אני מרגיש שזה קרה. ורק במקרים מאוד מיוחדים, ואולי, נגיד, אנשים שבאמת חיו בתוך צביבות יותר מסורתיות, אולי זה יכל לעבוד. אוקיי? אבל אמירה כמו של החתם סופר שחדש אסור מהתורה, שזה הרי בקודש שזה הלצה, שזה בדיחה. היא כשלעצמה לא מודרנית?
לא, ברור
לי
שכן.
זאת אומרת, היא כשלעצמה לא חדשה?
ברור לי כאילו, ברור, אני אדם לא בתוך זה, אבל אני אומר שחייבים להיזהר מזה, כי זה יכול להגיע למצב שהוא לא מסוגל לראות את תופעות הרב-עוניות ושהוא הופך, כשאני אומר את המילה מודרני, זה יכול גם להפוך להיות אמירה שהיא עיקופה, אתה מבין? כי השאלה מה המילה הזאת
נכונת,
וכשאני, לפעמים כשאני אומר אותה בתוך, כאילו לפעמים זה יוצא את המצב הזה שאני כופה את עצמי.
כן,
אני רוצה
לחדד
עוד
נקודה
אחת
בתוך
דברים
של יובן, המחשבה שעולה, השאלה היא גם, אבל השאלה גם איך אנחנו מספרים את הסיפור של המודרנה אל מול מה שלפניה. בהקשר של מה שפתרת, אתה תיאר את התעוזה או את השבר אל מול המסורתיות. עכשיו זה נכון, אבל השאלה אם זה הכרחי. זאת אומרת, האם, לדוגמה, כשאדם שהוא מהתודעה החרדית או המסורתית, הסמי, האם חייבים לספר את הסיפור הזה כסיפור של היה משהו ישן ועכשיו נמחק אותו ונבנה משהו חדש, או שיכול להיות תהליך שהוא הרבה יותר דיפוזי? שיש מושגים חדשים, כמו לאומיות לדוגמה, כמו דברים אחרים, שמתמאים לתוך מערכות המשגה קיימות, והם באמת מתמאים בתוכן. ואז זה שדוגמה הרשב או מישהו, במקשת הרשב אני חושב שזה יותר מובהק, אבל מקרים שזה באמת מודרניסטי מאוד, אבל מקרים אחרים של שימוש בלאומיות, הם באמת מתמאים הרבה יותר באלגנטיות ובעדינות לתוך מערכות המשגים קיימות. ואז לא הכרחי, לדוגמה, המודל של הלמדן שזכרת, הלמדן הישיבתי שהוא אוטונומי והוא חטוף והוא יעשה, הוא טיפוס מודרני, כמו שגם שם זהות כאלה, אבל במערך הישיבתי של המאה ה-16 וה-17. זאת אומרת, זה לא בהכרח משהו שהוא לגמרי, אלא יש לו דברים שהם אולי מתאימים לרוח המודרנה, אבל הם גם יושבים חזק בתוך מערכות קיימות, והם לא מספרים לעצמם, וזה אולי כאן שוב בהסתייגות שאני שומע מיובל, אני יכול לתתום לדעות איתה, הם לא מספרים לעצמם סיפור מודרני במובן הזה של אנחנו דבר חדש שלא היה מעולם, למרות שהם אולי שם, אבל הם לא אומרים לך מה שיגיד
אפילו שכמו
אני הסתייגות שאני הולך בדרכים חדשות שאבותינו הלכו בהם או כל מיני כאלה דברים, אלא הם מרגישים שהם הולכים בדרכים שאבותינו הלכו בהם אז ומעולם, והם אולי באמת עושים דברים חדשים, אבל שוב הסיפור הוא סיפור ישן. ואפילו גם עכשיו אני לא יודע כמה מודעות עצמית הייתה לו למה שהוא עושה, אבל ודאי שבהקשר לדוגמה של הלמדנות, אני חושב שהסיפור הזה, לפחות חלקם, אתה יודע מי, אבל סיפור יש לנו. הם לא הרגישו מודרניסטים, הם לא חשבו במערך המושגים האלה. אפשר לדבר על כל מיני, שוב, זרימות של רוחניות של רעיונות ממקום למקום, כן. אבל הם פעלו בתוך ספירה שהטרמינולוגיה שלה הייתה מסורתית.
טוב, שאלה נורא נורא עמוקה, ואני רוצה לענות עליה מהר, שלא נגיד שדיברנו על נקודה אחת מה זה נאורות. נקודות אולי לא בחושבות עוד לפניו. בגדול אני מסכים לכל מה שאתה אומר, אבל אני חושב שאני יכול להשתמש בקטגוריות המאוד נכון שאתה אמרת, שבעצם מחזירות את זה לתודעה העצמית של הבן אדם שאנחנו מדברים איתו, ולהגיד שבדוגמה בגלל של הלמדנות הייתה מודעות מאוד ברורה וחריפה, ואתה יודע, זה יותר טוב ממני לזה שיש פה חידוש, והעובדה שחידוש הזה גם עוד קיבל כל כך בהבנה בתחילת הדרך, והוא גם עובדה שהחידוש הזה בתחילתו מן אותם ישיבות שימצאו אותו, הם היו ישיבות שאפילו בעולם החרדי כינו תלמידים שם בתור מודרניים.
אבל אתה מדבר כבר על סוף המאה ה-19?
נכון, אנחנו עדיין, זה עדיין, בעולם היהודי זה עדיין, זה בדיוק המקום שבו המעבר מתחלל, זאת אומרת, זה לא אומר שזה כל כך מאוחר. לכן, אני, אתה צודק, זאת אומרת, לפעמים, רוזנצוויג אמר פעם דבר מאוד יפה, הוא אמר שמה שזה מסורת עבור האחד, זה מהפכה עבור האחר, אבל להפך. זאת אומרת, הציונות עבורנו כבר הפכה להיות מסורת, המנדה המצבות זה כבר חלק מהמסורת, כאילו, אם זה לא יהיה, אנחנו נגיד שמשהו היה חסר לנו. זה, המסורת, וכמו שאתם כבר בעצם הערתם, שיש כל מיני אנשים, אני הכרתי כאנשים כאלה, שמדברים גבוהה גבוהה על היש לדעת, ובעצם הם מדקלמים לאותם סיסמאות, ו... שוב, בוא נדבר, כאילו, הכיבוש המשחית וזה, הם כבר מדקלמים את זה, הם כבר אפילו לא יודעים מה זה אומר. ושתי מלכות הימים כבר אומרים, כשגולם כבר נמות פה, הם המשיכו לומר את האמירות האלה. כאילו, אם מטילים על עזה, כאילו, זה מדהים. זאת אומרת, ובוודאי, העז לדעת, בוודאי. זאת אומרת, אנחנו לא נתבהל מאלה שאומרים העז לדעת, אנחנו לא נתבהל מהאנשים שבאים ואומרים, כבר היה לעולמים. אתה אמרת, התנועה היא תנועה הרבה יותר מורכבת, ובכלל צריך גם לבדוק את התודעה העצמית של הבן אדם. אני חושב שבלא מעט מהמקרים שאני ציינתי, התודעה אכן הייתה תודעה של חידוש, לא תודעה של המשכים. עכשיו, אני רוצה להגיד גם עוד הערה אחת שהיא הערה מאוד חשובה, למרות שגם היא לא לגמרי נוגעת לדברים האלה. בוודאי שאם אנחנו רוצים לומר, נעשה דוגמה לתנועה מודרנית, יכולים לדבר על הפמיניזם, נכון? זה טיפה עלה פה בדבריך מקודם. אבל מה, יאלטה לא הייתה פמיניסטית? כן? זאת אומרת, מאז שהיו נשים שדחקו אותה למטבח ושברו חביות יין, אז היה פמיניזם. זאת אומרת, מה, אתם חושבים שאנשים פעם היו פרייריות? לא מאמין שזה היה המצב. זאת אומרת, היחסים המורכבים בין נשים ובין גברים ומגדרים, זה לא הומצא במאה ה-18, לא במאה ה-19, לא במאה ה-20. יש לזה עדויות במקומות, בכתבים היווניים, והבדיל אצלנו, הכל נמצא. אז מה, אין הבדל, אין חדש, תחתם, יש ויש. יש ויש, כי יאלטה לא הקימה תנועה, לפחות לא שמענו מהתנועה הזאת. זו תגובה אישית שהייתה מספיק חשובה לגמרא, לא חד גמרא בשביל להביא אותה. אבל לא שמענו על היאלטאיזם, לצורך העניין. זאת אומרת, זה נוגע כאן הרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. גם בעת העתיקה בוודאי שהיו אנשים שאמרו העז לדעת. כל העבודה של סוקרטס עשה במידה רבה דומה לעבודה הזאת של כאן. אבל ההבדל הוא שסוקרטס גמר עם זה כוס רעל טובה לקינוך. זה ההבדל. והתנועה של כאן הפכה להיות משהו מאוד הגמוני, משהו שמערכת החינוך מנסה להטמיע אותו. וזה ההבדל שאני חושב שהוא גורף, אבל הוא בהחלט הבדל חשוב. ואם פה אני רוצה לעבור בשבילכם לנקודה הבאה, ופה אני כן רוצה קצת להסתמך ולעזוב את קאט, למרות שאנחנו עדיין נשארים בגבולות שלו, ולעבור אולי באמת קצת לערך האנציקלופדי או לידע האנציקלופדי שיש לכם. הנקודה הבאה, דיברנו על הנקודה הזאת של שחת הכותרת העז לדעת, וגם חיברנו אותה, גם לעשה טוב, כן, לעצמות משפטית, לא, כל הדברים האלה שאתם אמרתם, וגם לשמירת המסורת, דיברנו עליה. על חוסר האמון במסורת. אני רוצה לעבור לנקודה השנייה, שגם היא מאוד מרכזית בנאורות, וזה כולכם תגידו את זה, וזה התבונה, המרכזיות של התבונה. אבל ההערה האחרונה שאמרתי, בדיוק מציגה שהדבר הזה הוא לא פשוט, כי תבונה תמיד היה, נכון? שוב, מהפילוסופים היוונים, דרך קהלת, הרמב״ם, אז מה ההבדל? מה חידשה פה הנאורות? היא לא חידשה פה שום דבר.
היא רק הפקיעה את זה באיזה אליטה מאוד מסוימת שזה קיים בה, זה הכל.
יפה.
זה כאילו חיכה את זה.
יפה, 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 יפה. אמרת, אני אצא לזה מילים יפות ומפוצצות. עוד דברים. מה החידוש?
נפרד את
התמונה למשהו
שהוא לא...
שהוא
לא תמיד היה. הוא לא תלוי בכל מיני ישויות על... או אלוהים, או
מטאפיזיקה,
או כל מיני דברים כאלה
ש... אני לא בטוח שזה לגמרי נכון. לפילוסוף של דקארט, כי גם הוא מטיל ספק, הוא מתחיל הכל מספק, אז בסופו של דבר גם הוא חייב את אלוהים בתוך המערכת שלו, אחרת לא מסתדר אותו.
נכון, אני התחיל ככה,
אבל... גם קאנט, זה לא מחזיק מעמד בלי אלוהים בסוף. קאנט הוא הרבה יותר מאוחר מדקארט. אז... לא יודע אם זה ההבדל המשמעותי, וגם להוציא את... זה, לא יודע, זאת אומרת, אני שומע שאתה אומר, אני לא בטוח שזה משהו חותך על הנקודה הזאת.
הגדרה שלו
כיצור
אוטונומי?
השכל?
תוכל למצוא את זה גם ברמב"ם למשל. לך לבדך היו, כאילו... אני יכול לתת לך גם לזה מקבילות. לממד האוטונומי יותר שנמצא. מה ההבדל בין הרציונליזם של המאורות לרציונליזם של הרמב"ם? שזה רמב"ם אנחנו מכירים אותו. אין לו מה?
כוונה, כאילו רמב"ם הוא... העז לדעת הזה זה כלי, זה לא... שלא בהכרח... שזה בכלל מתאים לכאן.
אוקיי.
לא מוכן בהכרח להריס, כמו החוק ה...
לא הבנתי.
כאילו העז לדעת של הרמב"ם, בהכרח מוביל להריס. אצל כאן
זה לא... כי הוא חושב שהריסטו זה אמת, גם כאן הוא מסכים עם עצמו ואומר שהוא אמת.
לא, אבל כאן בונה כלי.
כן, למה?
דרך
ל?
לכל אדם שלא מגיע בכך למטרה ספציפית. זה לא... לא כמו שאמרתי.
דווקא זה לא הייתי אומר שזה נכון. המטרה השתנתה, אבל עדיין יש מטרה, עדיין זה אמצעי.
אני חושב שמה שקאנט אומר שהוא שונה זה שההמון הנבער יכול להגיע לזה עם השלטון להתכוונות לו לשם, ואז הוא יוצא מכאן שליטה סופרת.
אה, אור.
זה רמב"ם שאומר... א' רק יחוד הסגולה יכולים להגיע לזה, ובאמת גם אלה רק מתוכם אחוז אחד בכלל באמת יגיע לזה.
אוקיי, טוב, זה מה שאני אמרתי.
יש מקומות ריאליטיסטיים.
טוב, אוקיי. טוב, זה נקודה נכונה, אבל נסביר אותה. אבל דבר שהוא אפילו יותר מרחיק לך. טוב, אז אני אגיד.
גם יש...
כן, נכון
אחרון. לא,
זה
לא נראה לי מה
שכולל אני, אבל
יש נטייה
לאנסרציזם. או, מעולה, עשית את זה, יפה, בדקה ה-90. טוב, יפה. אז הדל הראשון... מה?
ומה הוא זוכה?
מה הוא זוכה? בפינוק. ארוחת ערב חגיגית בגבעת הדגה. טוב. אולי נראה שאנחנו נראה את הסקן הזה, איזה ארוחה נחמדה, סתם איזה משהו אחר מפנק, אני לא יודע.
אתה אין מפגש האחרון, רק התחלנו.
אנחנו סוכנו, יש עוד 5 מפגשים.
חנוכה.
זה עושה את החנוכה, אתם דיברת חנוכה, היה...
על מודרנה, מה יותר מתאים
לספר את חנוכה? מה שרשי גם תדעי לדבר בחנוכה על מודרנה, טוב. אוקיי, מה ההבדל? ההבדל הראשון הוא בין ידע פתוח לידע סגור, ואני מפנה אתכם לספרו ממש חמוד ויפה שיצא באוניברסיטה המשודרת, וכתבו אותו שני אנשים שהיו חברים מאוד טובים, אוקיי? אחד זה פרופסור ארנוס פונקלשטיין, שבאמת היה מלומד מדהים, ו... הרב בינשטיין, שבאמת היו ממש חברים בינם ובנפש, מתי שעשו לו בתל אביב אזכרה, אז הרב טרנס הגיע להשכיל אותו ודיבר בצורה ממש מקסימה. וכתבו ביחד ספר, כמו כל אחד מהזווית שלו, הידע פתוח וידע סגור. אוקיי? הידע של הרמב"ם הוא סגור, הוא נועד לאליטה בלבד. נכון? הרמב"ם אפילו לא מתבייש על השולחן להגיד, בספר הזה יש המון סתירות, למה שהתקשים לא יבין? אוקיי? הוא אומר דברים, הוא עושה סתירות, הוא עושה לכם מפתחות, גם הם מפתחות די מסופקים, עושה פרנסה להמון חוקרים של הרמב״ם, ברוך השם מפרנס אותם יותר מצידו, והמון חידות, למה? כי אין לו שום עניין שתבין, להפך, יש לו עניין שלא תבין. הרמב״ם בפירוש אומר, הידע יגרום, באלף למדד אם אני לא טועה, לרוב האנשים הפשוטים הוא יגרום להם נזק. אוקיי? זאת ההנחה שלו, והיא... העולם של ימי הביניים סוגר את הידע שלו. זה נכון גם ביחס לאפלטון, שכותב, הוא כמעט לא כותב, אומר שום דבר לשמוע, מפטפטים שם שני אנשים, או סוקרטס, הוא בעד סוקרטס, הוא לא לגמרי סוקרטס, עד גם זה, גם אפלטון צדיק, מפרנס עד היום הרבה יהודים טובים ולא רק יהודים.
אבל כן הוא האמין באדם הפשוט.
לא, הוא לא האמין באדם הפשוט. הוא כתב לחבר'ה שלו, לקליקה. התלמידים שלו, זה הוא כתב.
משנה תורה.
כן, תשמע. מה, אתה רמב"ם? משנה תורה זה משהו רבה. משנה תורה, הוא עושה לך את הדבר הזה בצורה אוטו מתוחכמת. כאילו, זה גם זה לחכמים בלבד. נכון? זאת אומרת, אדם פשוט קולט מסר אחד, אדם יותר מורכב, קולט מסר יותר מורכב.
לא, הוא כותב
מהקדמה,
אבל
הוא כותב
את זה כדי שכל אחד יוכל לדעת את כל התורה, כי...
כל אחד יודע, כל אחד מבין ברמה אחרת. תראו, יש פה הבדל בין אפלטון לבין הרמב"ם. כי הרמב"ם יש לו איזשהו כן ידיעה של לימוד תורה, שמבחינתו אמור לקדם אותך לאט לאט למעלה. אז במובן הזה הרמב"ם הוא טיפה אחרת, אבל עדיין, שוב, הרמב"ם עדיין נמצא בתוך עולם הידע הסגור.
שמואל
בגודל טוען. מה?
שמואל בגודל טוען
ש...
לא, כאילו, לא בסדר, הוא טוען שאפלטון כן רוצה ידע פתוח.
אני לא מומחה לאפלטון, ואני בטח מבטא את דעתי בפני אבי גודל, אבל אני לפחות הקטן לא הרגשתי את הפתיחות הגדולה בתוך כתובה של אפלטון. זה גם שאני, זה מה שאני הרגשתי, וגם אני מעריך ש... עובדה היא שהפרשנות אליו היא אינסופית, ומהקצה אל הקצה, בהרבה מאוד תחומים. ככה היה במשך תקופה מאוד ארוכה, הידע טופה, עזבת את האידיאלי, תכלס. בפועל, הידע היה נחלת אנשים מסוימים, היית חייב לשמש אדם הרבה מאוד שנים שיחשפו בפניך טפח, הדברים היו כתובים בצורה נסתרת ואיזוטרת וכך הלאה, וכל אחד נגיד מכיר את הקבלה שגלים כמובן סוג של ידע, ידע סגור. הידע, הייחוד בתפיסה של הנאורות, זה ידע פתוח, ואין ספק שזה דבר שמאוד מטריד את קאנט. האם הידע הזה לא יקלקל את האנשים הפשוטים ובעלי התאוות, וזה היה ויכוח מאוד מאוד נוקב. שילה כתב שיר מאוד יפה שנקרא הפעמון, אוקיי? אני לא חושב שזה תורגם לעברית, שבאמת אומר, זה בקבות המהפכה, צפת וכל הדברים כאלה, שאמר, שמע, יש לכם רעיונות כל כך יפים, אבל אתם מאכילים פה בספרי אפלטון את הנמרים. זה אבסורד פשוט. כאילו כשאתה אומר העז לדעת לבחור טוב כמוכם, זה סיפור אחד. כשאני אומר לאיזה בן אדם מלא בתאוות העז לדעת, אז הוא מעז לדעת כמו שדעת במובן התנכית של המושג. אוקיי? זה מה שקורה. אז הוא מעז את הדברים הכי חטופים והכי מתואבים והכי נוראים. זאת הטענה, וכאן אתה צריך להתמודד עם הדברים האלה והוא עושה מה שהוא עושה, אנחנו לא ניגעים בנקודה הזאת כרגע.
אבל שגם מצד ההיסטוריה ביניהם מאוד שונה, כי לא אומרים הרבה אחד.
זה בוודאי שזה חלק משמעותי מאוד,
אבל
צריך להבין שבשביל לבנות מונת תפוץ זה גם שיהיה איזשהו אינטרס, והאינטרס הזה כבר מבשר שמשהו חדש פה מתחולל. מתחולל פה משהו שהוא משמעותי ועובר פה מהפך, מהפך מידע סגור לידע פתוח, והנאורות זה החידוש שלה, וזה הרעיון של אנציקלופדיה. שהספרד העברית היא המינה של הספרד הראשונה שנכתבה פחות הרבה מה של קאט, צרפה. הרעיון הוא שיהיה ספר שיאסוף את כל הידע האנושי ויהיה נגיש, אוקיי? תחשבו על המפעל הזה של הרב קוק, אתם שוכרים של הרב קוק, ספרד תלמודית. והרב קוק תלמודים היה האבא והאמא של הרעיון של ידע פתוח גם לגבי הקבלה, נכון? גם את הקבלה הוא קבע בעצם להפוך לידע פתוח, וזה מה שהוא גם ניסה לעשות. כחלק מהמהפכה הזאת שאומרת שהידע הוא לא מזיק, בהכשרה מתאימה, בפעילות נכונה, בחשיפה נכונה, הוא יכול אפילו לא להוריד. זה נקודה שהיא נקודה אחת, נכון? וגם פה אני אפילו שואל אתכם איפה אתם נמצאים, נכון? כי נראה לי שהתשובה שלה היא כמעט שאלה רטורית. אני רוצה לעבור לנקודה השנייה. הנקודה השנייה שיובל בדקה ה-90 אמר אותה, וזו הנקודה שאני רוצה להגדיר אותה בתור ידע נסייני מול ידע ספקולטיבי.
אני רק מעיר שהשאלה של ידע פתוח וידע סגור היא לא כל כך רטורית.
למה אתה חושב ככה?
כי עד היום אני חושב, אני רוצה שאני גם מתלבט בזה לא פעם. יש בזה... עכשיו, רואים על ידע, אנחנו מדברים גם היום על כלים, על צורות חשיבה, על צורות ניתוח. לא פעם אני שומע את האמירה וגם... שיש ידע מיומיומים שלא כדאי לחשוף כעמים מסוימים ביניהם, לא כדאי להימנע מלחשוף. כלומר, בין כותלי הישיבה הזאת או ביחס לישיבה הזאת, זו טענה שנשמעת שוב ושוב. אמר לי, לא מזמן שמעתי ראש ישיבה חשוב, שאמר לי שהוא לא מרשה לתלמידיו או לתלמידים מסוימים לקרוא את הספר בתורתו יעיל. שכתב, ערך יהודי חשוב שיושב איתנו פה בחדר.
כן.
הוא חושב שזה ידע מזיק.
אני יכול לקטוע אותך שמישהו פגש ראש ישיבה אחר והוא עבד עם הרב שגר תקופה מסוימת והוא אמר חוצפה שכזאת היא כאילו בא זוהר מאור כותב ספר וחותב את הרב שגר, זה לא יכול שרב שגר חשוב אפילו מילה אחת.
קיצור, זה לא כל... הצגת את השאלה הזאת כשאלה שהיא כאילו שאלה בתורית, והיום ברור שידע פתוח, אנחנו חיים לכאורה ב... זה לא כל כך פשוט. גם היום אני אבל השאלה הזו לא...
אבל הוא צריך להכין את הספר בשביל... לא,
בשביל
לא
להגיד
לשם
לקודם.
תמיד יש...
שמע, אני מעריך שהישיבה הזאת היא ישיבה שגם על העז לדעת הוא בדיוק תחתום. ניחוש, פרוע. אוקיי?
יכול להיות. אבל הם הדברים.
לא, אני לא אמרתי שהוויכוח הזה הוכרע. אמרתי שכאן נראה לי שהוא הוכרע. כאן נראה לי שהוא הוכרע, לא נראה לי שהוא...
נראה לי שהוא
הוכרע. ועוד פעם, אנחנו לא מדברים על זה יש איזשהו מאחור של הדגשה שפעם היו נותנים, נולד ילד, נותנים לו לא איזה מתן כמו איזה סטייק בריא, איזה קבב, איזה, שיהיה גבר אמיתי. בסדר, כאילו, הרב מביא את המשל הזה לגבי המתן תורה, שצריך הכל בהדרגה. ברור שאתה לא יכול לקחת בחור בן חמש, תתקלו את כל סודות הקבלה, זה גם כאן טבעי. אבל המתן, אבל, זאת אומרת, אני לא בא ואומר, יש ידע שאתה לעולם לא תגיע לה. למה קטע שייך למעמד מסוים של, של, של בורים והרעיונות? זה לא קיים. בוודאי שהיום בעידן הוויקיפדיה. אוקיי? ויש לנו דוגמה, הרבה ויכוח בתוך מכון הכתבים. מה לפרסם מהמה שגר וטיפות בדברים כאלה. וכל הזמן אני אומר, תשמעו רבותיי, אנחנו נהיה אך פרד לשכיב את דין, הרי, בעוד כמה זמן, זה יופיע אפילו ברשת, זה הכל. יבוא מישהו גנוב את זה, ועשית הכל על הרשת, כמו שקרה עם כתבי הרב קוק. שאני קיבלתי אותם ושכפלתי אותם, קיבלתי את כל הצילומים האלה ושכפלתי אותם בזה, 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 בדפוס. זאת אומרת, הרוח היום היא מאוד חזקה, אבל זה לא שולל את העובדה שאני אגיד, זה מתאים לזה וזה מתאים לזה, אבל עדיין אתה לא לומר רק מכיתה משיעור דלת לומדים אורות. זה לא אמירה בלתי לא סבירה, אמירה. אבל האמירה שאומר, אדם כמוך בחיים לא תלמד אורות, זה לא יעבור. עכשיו, ברור שיש היום עדיין אנשים שהם רוצים לסגור ידע. והם אפילו עשו מאמצים וסיפורים מדועים וכדי בזה עוד בקצף. אבל איפה, שוב, זה נגד הזה הם החלוטים, ורוב האנשים פשוט לא שם, אפילו רוב האנשים, אנשים בתוך המחנה הזה. ואני, אין לי שום ספק ששוב, האינטרנט פה יעשה פעולה שהיא פעולה עצומה על הדברים האלה. אני לא מאמין שהוא יוכל לשמור את העולם החרדי בתמימות שהתנהל בשנות ה-50 וה-60.
יש הבדל בעיניך בין ידע סגור לידע אסור? זאת אומרת, האם...
ידע אסור, ידע סגור, אנשים עושים.
זאת אומרת, אם אני, נגיד, יש סיפור על הרב בוטנר שלימד את השיעור, ואז אחד הלימדים שלו דיבר על קדושת הזמן או משהו כזה, ואז הוא אמר לו, קראת השם, תרוף מהישיבה. עכשיו, אם הוא יודע שהוא קרא השם, זאת אומרת שהרב בוטנר קרא, כאילו, פחות הוא דבר כמוצא, אז האם זה אסור לתלמידים, כי זה אסור, או שזה אסור, או שזה ידע סגור, אני לא רוצה מגע עם הידע.
לא, ידע סגור תמיד, ידע סגור הוא לא ידע אסור. זאת אומרת, הרמב"ם אומר דברים שאני יודע, אתה תלמידי יקר, גם כן ראוי שתדע אותם, אבל שאר האנשים לא. זאת אומרת, בהחלט זה דוגמה קלאסית, זאת אומרת, לי, כן, וגם רבי נחמן עושה את זה במובן הזה. הוא אומר, אסור לקרוא רמב"ם, ומה הוא קורא רמב"ם, אבל זה ברור שהוא ידע רמב"ם על בוריו. אוקיי? זו נקודה מאוד לא פשוטה בתוך הדברים האלה. במובן הזה, המודל של רבי נחמן הוא מודל שעבורנו, הוא מודל מאוד בעייתי, צריך להיות על הנקודה הזאת. כאילו, רבי נחמן יצר שני דברים אחרים לחלוטין. הוא יצר את קהל החסידים שלו, עם התמימות והפשטות וכל הדברים האלה, ומצד שני הוא יצר מסר איזוטרי, המשך המסורת האיזוטרית של זה, שאומר דברים אחרים לגמרי. שאנחנו באים ושואבים את המסורת, מתחברים לדברים, למסורת האיזוטרית הזאת. זה לא פשוט. אבל מצד שני, האמירה הזאת של רבי נחמן, יש חלל פנוי, אז חלק, אני, הצדיק העליון, יורה לתוך חלל הפנוי, ואתם תקפצו. זה לא עובד. זה עובד רק בתרבות של מובלט, רק בתרבות של גטו זה יכול לעבוד, שבה באמת הידע עדיין סגור. זה לא נאורות. במובן הזה רבי נחמן הוא נע... שוב, רבי נחמן לוקח את הנאורות ומכיל עליה את הכללים של המשחק של הרמב״ם. אוקיי? אבל במובן הזה הרב קוק עשה משהו הרבה יותר אמיתי והרבה יותר רלוונטי עבור. אוקיי? כי אנחנו באמת, הדברים האלה לא יעבדו. הם לא עובדים, באמת, אני מכיר הרבה יהודים שנסו ללכת בדרך הזאת, זה פשוט לא עובד. אל תנסו את זה בבית. כאילו שאני, לא יודע מה, יש לי את הספרים של ניטשה בבית, אני הרבה, תגיד אחד או שניים, ואני אגיד לילדים שלי, שמע, זה רק אני קורא, אוקיי? שאני אשים אותם בשירותים. פשוט, בעולם שלנו זה הזוי הדברים האלה. עכשיו, אז מה יצא מהדברים האלה? חלוקה. שבעולם הקרב החסידים הרגילים של רבי נחמן, לא יודע, חוזרים בתשובה שלא טיפה יותר מורכבים. אז באמת הם חיים, עבורם באמת הרמב״ם זה מוקצה לחלוטין, והם לא יבינו בזה כלום, והם אנשים, סליחה שאני אומר את זה, הרבים גם לא מעניינים. גם רבי נחמן הם משעממים האנשים, החסידים האלה שיוצאים.
הוא אומר את זה.
כן, הוא בעצם משעממים, נכון. אז מתי לומר את האמירה הזאת? זאת אומרת, החלוקה הזאת היא חלוקה שלו, זה הרבה נושא. לקחת את כל הנאורות, אבל בלי הידע הפתוח. אל תנסו את הדבר הזה, אני לא חושב שזה יכול לעבוד. אל.
אני לא
יודע, זה חשוב. לא, בוא נעבור. אז אחד, בסדר, 5:30, הם בורחים אותנו. ב-5, סליחה. טוב. טוב, אני רוצה להתחיל את הנקודה הבאה, אני רוצה לתת בסיפור שאני מאוד אוהב אותו, וסיפרתי אותו אולי 1,500 פעמים. באחד מספריו של אריסטו כתוב כדבר הבא, שלנשים, סליחה, לגברים יש יותר שיניים בפה מאשר לנשים. מה אתה אומר לזה, נכון?
לא.
לא, זה לא נכון. עולה השאלה מאוד גדולה, למה אדון אריסטו לא קרא לגברת אריסטו ואמר סיעה ספורט השיניים, צריך להגיד גם טיפה יותר מייצג כל משפחת, כל האנשים שהוא רואה ברחוב הם אבי ספור כמה שיניים יש להם 32 בדיוק כמו לגבות, אוקיי? שאלה גדולה באמת, אז תשובה מאוד פשוטה, כי לפי אריסטו ידע לא נגזר, לפחות לא רק נגזר מאיזושהי בחינה של העולם, אלא הוא נגזר מתיאוריות. מכיוון שלפי התיאוריה שלו, לנשים אמורות להיות פחות שיניים מאשר לגברים, נניח לא לנחות פחות סטייקים, אז גם יש להם פחות שיניים מאשר לגברים. עכשיו זה נשמע לנו בתור בדיחה משעשעת או לא משעשעת, אבל תבינו שככה הגיע אריסטו ואנשי חבורתו לכל הסיפור של הגלגלים. המגלים הרי הם שקופים, אז איך רואים אותם? אז לא רואים אותם בטלסקופ, כי הם שקופים. זאת אומרת, זה פועל יוצא מההסברי התנועה בתוך המערכת הקוסמולוגית שבונה אותה אריסטו. אין לנו הסבר אחר לתנועה, הסברה מייצורים, שנקראים גלגלים. כמו שגם הרמב״ם עובד בצורה הזאת. המחשבה של העולם העתיק שהשפיע מאוד למאה הביניים היא מחשבה ספקולטיבית. היא מתחילה מההיגיון, או מה שנראה בתור היגיון, היא מתחילה מאיזושהי תיאוריה, ולפי זה היא גוזרת המציאות. ההבדל הגדול, השינוי המהפכני שחל במערב, הוא בזה שהתחילו לחשוב בצורה נסיינית, זה מאוד קשור גם לביקורתיות הזאת, ומה שיותר משמעותי, שפיתחו בנושא הזה איזושהי מתודה, שפיתח אותה אדם בשם פרנסיס בייקון, אי שם במאה ה-17.
למרות שזה לא מקיף את כל ההורים הפילוסופים, כאילו נגיד, דקארט זה לא מקיף.
את מי?
דקארט זה לא כולל.
בכלל, בבקשה. דקארט הוא פילוסוף. כל פילוסוף הוא לא בדיוק נמצא פה, אבל גם דקארט...
פילוסופים
פרסיסטים, כאילו, יש לי... נכון, בסדר, אבל זה לא חשוב. הפילוסופים האלה הם לא חשובים להבין מהי הנאורות. מה שחשוב זה מה הנאורות עשתה, שאנחנו קוראים את הכתבים של הנאורות, אנחנו קוראים את האנציקלופדיה, או הרבה דברים אחרים, אנחנו מבינים שעלה פה על נס משהו חדש, ומה שעוד יותר חשוב זה לא זה שזה עלה על נס, אפשר לשים על נס מה שרוצים, אלא ההשפעה העצומה של הדברים, ברגע שהתחילו להשתמש במתודה הזאת. אני אגיד שתי מילים על המתודה, כי אולי אתם יודעים את זה, אבל כן בסופו של הדבר הזה פחות יהיה על השולחן. לפי המתודה של בייקון, ככה מסתבר ידע אמיתי. קודם כל אנחנו צריכים השערה, והשערה זה שזה אנחנו לא צריכים את בייקון, זה עד כאן אנחנו זהים עם אריסטו וחבריו. פה מגיע השלב הבא והמהפכני, אנחנו צריכים להציע ניסוי שמפריך או מאשש את ההשערה. עכשיו, אז זה אנחנו לא מתפרסם הרבה, כי להציע כזה ניסוי ולומר שהוא, לא, ולומר בצורה משכנעת שזה מפריך או מאשש, זה גאונות. כן, אבל הרעיון שיש ניסוי, או לחלופין תצפית. לפעמים מדובר פה לא על דבר שקורה במעבדה, זה דבר שקורה בעולם, בטבע אנחנו מתבוננים בו. פעם בפסיכולוגיה, נגיד חברתית, היו השערות, היו הבחנות, היו דעות, היו אינטואיציות. אבל מה שהתקדמה הפסיכולוגיה החברתית, זה בזה שאנחנו מסוגלים לעשות ניסוי, אמנם בדרך כלל סטודנטים מבוהלים, אבל זה לא משנה הצורך העניין, ולהוכיח דברים. והם לא פחות בדוקים לצורך העניין מאשר החוקים של ניוטון. עכשיו אנחנו עושים את הניסוי הזה ומגיעים לשלב הבא. השלב הבא זה כמובן יש פה איזשהו התפסקות. במקרה שאנחנו הפרחנו, אז יש לנו פה השערה מופרכת. אנחנו לא דורקים אותה לפח ההשפעה, כי יכול להיות שתגידנו בשלב ב' ואולי מישהו אחר רוצה להמשיך לעשות משהו עם ההשערה הזאת. יש הרבה דוגמאות כאלה בהיסטוריה לדברים שככה הם עבדו. האפשרות השנייה שבו ההשערה מאומתת, מאוששת, לא חשוב, ואז מה? מה קורה אז?
זה עובדה,
יהיה תיאוריה. אם יהיה השערה מאומתת, אבל עדיין מרחף מעליה סימן שאלה. מה ששוב, יכול להיות הניסוי הזה לא נכון, או שיבוא ניסוי אחר ויפריך אותה, ואז זה לא עבר לנו שבניסוי הזה היא הוכחה כנכון. כי בשביל להפריך מספיק הוכחה אחת, בשביל להשאיר צריך להצליח ב-100% מהמקרים, לא ב-99%. ובאמת היו הרבה מאוד תיאוריות שעברו 99 ניסיונות תצפיות, אבל לא עמדו בפני ניסיון המאה, ולכן בסופו של דבר התגלה שהן כולן לא נכונות, או נכונות רק בקירובים מסוימים, והדוגמה כמובן הידועה זה כל החוקים של ניוטון לעומת תורת היחסות הפרטית.
שהיא גם כבר...
לא, היא לא גם. לא סיפור לי שהפריחו את זה לפחות. עכשיו, מה שמאוד משמעותי שכל הדבר הזה עובד יחד עם הנקודה הראשונה ועם מה שמכונה הקהילה המדעית שקמה בתקופת הנאורות והיא לא הייתה מקודם, כמו האגודה הברית הממלכתית וכמו האקדמיה השוודית וכמו כל מיני דברים שמנקד פרס נובל וכל מיני דברים מהסוג הזה, וכמו כתבי המדעים והכנסים, עולם שלם שנוצר שבעצם בא ואומר שאדם עושה דברים כאילו, הוא לא עושה את זה בחדרי חדרים, הוא עושה את זה במפתן את הדברים האלה, כל אחד יכול לחזור, להבין ולפרש את הדברים בצורה שונה. אם זה עובד...
ולהפך תיאוריות.
ולהפתוע, כמובן. זה הכלי. עכשיו, כל פעם שימו לב, דבר ראשון, שיש למערכת הזאתי הנחות יפות תרבותיות, שכבר ראינו אותה, של ידע פתוח, ב' ביקורתיות, ספקנות, כמו אף פעם לא באים ואומרים, גמרנו, סוגרים את העסק. כל דבר, אפילו במקרה החיובי ביותר, זה השערה מעומדת, וכמובן לא נזכר, כי צריכים אחר כך בשלב הבא, לשלב. בתוך תיאוריה, כל השערות האלה, בתוך תיאוריה כוללת, וגם זה כמובן, גם על זה מקבלים פרס נובל. אבל גם על זה, מה כל הדברים האלה מרחף על איזשהו סימן שאלה? לא תהיה פה אף פעם את הוודאות הדתית הנחרצת, או הוודאות אחרת שליפתה שוב את העולם, עולם העתיק. אז אין עובדות? מה?
אין לרוב איזה עובדה?
לא. לא, אין עובדה. יש העולם כפי שאנחנו מבינים אותו כרגע. זאת אומרת, פעם דיברו על החומר, אחרי זה דיברו על אטומים, אטום לא מתחלק, אחרי זה גילו שיש, אחת המאה שיש פרוטונים, אלקטרונים ואלקטרונים, ואחרי אנחנו יודעים שיש חלקיקים, וגם החלקיקים שדיברנו עליהם בתוך 70 והשמונים, גם אותם כבר יכולים היום לפרק, שנקרא כבר, זאת אומרת, אז אחת יכולים זה ייגמר, באיכות של המכשירים והציוד שיהיה לנו. מה נמצא מתחת מאחורי הדברים האלה? לכן אין אף פעם סוף. זה כמובן גם מתסכל מאוד. זה מתסכל לכם את החכם שהוא נע ונע והוא לא מוצא לעצמו בית. אדם המודרני איבד את הבית, זאת אומרת, אין לו איזשהו ידע שהוא יכול לומר הוא ידע מקודש. זאת אומרת, מפה ועלה יכול ללכת לישון. אף אחד לא יכול ללכת לישון. כן, תגיד, דברים מסוימים יכולים, דברים שנחשבו כאמיתות הרבה מאוד שנים ועברו הרבה מאוד ניסיונות, בסוף התגלה שהם לא נכונים. נכון, אנחנו תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד.
כן, זה שאני מנסה מגירושים מה לא יחזרו לעולם, גם יפוך את התיאור של איינשטיין הם יפוך.
לא הבנתי.
אני אומר, בסוף אם זה עובד, זה עובד,
כי אני גם... לא, זה לא קשור. גם ניוטון עבד, והוא עדיין עובד. כן, אבל... וכשנשאו את התחומים שבהם הוא לא עובד, אמרו, שטויות, זה... דקדוקי עניות, אבל אחרי זה גילו שבעולם של היום, של ביקוע אטומי ועוד הרבה דברים אחרים של חשמל, זה מאוד חשוב התיאוריות האלה, מאוד שימושיות. מאוד שימושיות התיאוריות האלה, ועוד 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 וזה עוד כלום. זאת אומרת, אנחנו מדברים בקרוב, מדובר בקרוב ליצור כל מיני מפסקים שהם יהיו ברמת החדיקים. לא ברמה של מולקולות אפילו. מפסקים חשמליים, 1-0, כמו שיש לנו במחשב, ואז המזרור יגיע לרמות מטורפות. כאילו בתוך זה אני אוכל להפעיל לך 500 מחשבים בתוך הדבר הזה. עם כל העוצמות שיש לה. כן, וכל מה שמשתמע מזה, זאת אומרת, המהפכות פה, ולכן לא נעצור אף פעם. ומה שאילה לו, בסדר, זה שולי, זה לא שולי. עכשיו, מה שמאוד מאוד חשוב בדברים האלה, כאן לא יודעים אתם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אבל רוב אנשים זה לא מדבר עליהם. פה שתי נקודות מאוד מאוד עמוקות שאני רוצה להסביר אותן. אחת היא לא עמוקה, אבל היא יסודית. השנייה היא גם נקודה עמוקה. הנקודה הראשונה, שמה שהיה חשוב בסיפור הזה שהוא עבד. Okay? הוא עבד. Okay? וניקח רק דוגמה אחת פעוטה לזה שהוא עבד. יש לנו לא דוגמה פעוטה, יש המון דוגמאות פעוטות או כמובן לא פעוטות. תוחלת החיים במערב עד גיל, עד המאה ה-19 הייתה בערך 40. 40, זאת אומרת, זה מה שהיה הממוצע שבו אדם נפטר. אישה נכנסה לחדר לידה בממוצע 8 פעמים, אוקיי? שני ילדים הגיעו לגיל בגרות, הגיעו לגיל 30, שני ילדים מתוך 8. כן, עולם אחר לגמרי, והוא השתנה. האני היום, האני של היום חי באיכות חיים שרוטשילד במאה ה-18 לא היה חולם. האני ביותר היום. אולי לא אני ביותר, אבל אני. עכשיו, זה הדבר אחד. עכשיו, תשיבו עוד דוגמה שהיא באמת דוגמה מהלב. עד המאה ה-18, לעולם המוסלמי היה יתרון עצום על העולם המערבי. הם ניצחו, האימפריה העות'מאנית ניצחה בכל המלחמות שהיו, הגיעה עד שהרווינה, היא כבשה מה שהיא רצתה. לא הכל היא רצתה, אבל היא כבשה הרבה. עכשיו, במאה העשירית וה-11 וה-12, בירת המדע של העולם היו הערים המוסלמיות. אין פלא שהרמב"ם ברח מעולם הנוצרי לעולם המוסלמי. מה זה סירופ? המקור זה בישרה בערבית. אלגברה זה מילה ערבית. זאת אומרת, המדע הבסיסי, המספרים, הדברים האלה, הכל צמח בתוך עולם המוסלמי. שם פרח המדע. בחצרות פרסיות, בחצרות הערביות, שם עברה, דרך זה הגיעה לאירופה הפילוסופיה המוסלמית, שלעולם הנוצרי די הזניח אותה בהתחלה, אחרי הפילוסופיה היוונית וכך הלאה. והנה פתאום במאה ה-18 העסק הזה מתהפך והעולם המערבי כובש את המזרח בשניות, בדקות, במאמצים מרובים. התשובה היא בדיוק קשורה לדברים האלה. הידע המוסלמי נשאר ידע ספקולטיבי, הם המשיכו לעבוד בשיטות האלה. הידע המערבי הפך להיות ידע נסייני, ואז הם הגיעו תותחים. זה גם תותחים שפוגעים ולא מתפוצצים על זה שהיד מכיל אותם. ולכן נוצר מצב שבו הנאורות לא הייתה רק איזושהי אידיאולוגיה, אתה האמנת או לא האמנת בה, היא הייתה הדרך הבדוקה אל האושר. האושר באלף אולי, אבל האושר בעין בוודאי. וזה כמובן נתן לה כוח שהוא כוח עצום. כן? לא היה קל, כמו שרבי נחמן עושה לפחות בקשרים מסוים, נגיד, מורחן טויבס, לא צריך את זה, הוא אומר למשל, מה ממציאים? רק דברים שהורגים אנשים. מה זה קדמה? שהורגים יותר אנשים. כך הוא אומר, אבל זה... שוב, גם ממחילה, לא נשמע משהו ש... כאילו, אני מכיר מעט אנשים כמו איימישים ודברים כאלה שהם מוכנים באמת לבטל על כל המנעמים של המודל, אבל נחזור חדרה להגיד שכל הדברים הזה עבודה זרה ושנכון לפי שיטתם ולחיות כמו שחיו אבותינו הקדושים, בלי מים זורמים, בלי ביוב, ינו אקולוגי, כאילו. טוב,
למה אבל ידע
נסייני
הוא הכרחי לנאורות ולא הוא... מתאפשר להתפשטות בגלל שזה ידע פתוח אל הציבור? זאת אומרת, גם בסין שמי הביניים היה ידע נסייני, עשו ניסויים והגיעו לתוצאות שבאירופה יפגיעו אליהם אחרי כמה מאות שנים, אבל בגלל שהם היו עדיין ידע פתוח אל הציבור,
לא.
זה נשאר בתוך חצר מאוחר, הוא לא יודע.
זה לא מה שאני יודע את התמונה הזאת, ואני מודה שאני לא מומחה לסין. בסין המציאו המון דברים, כמו אבק שרפה ודברים אחרים, וצינורות, ואפילו נפט, דברים, אבל זה הכל היה בגילויים שהיו גילויים מקריים. זה לא היה שם דברים שתתיים, זה היה ידע שעדיין כן היה מחובר לעולם העתיק. הרמב"ם כותב תרופות. אנחנו היום קוראים לזה תרופות סבתא. אבל זה לא תרופות סבתא לגמרי, זאת אומרת, כנראה שזה עשה משהו, כי אנשים לא טיפשים. זה עשה משהו, זה לא הציל אנשים כנראה ממוות, אבל זה כן שיפר את איכות החיים באיזשהו משהו. אתה כמו שלב ויתני היה אומר, רפואה אחרית זה אחר. בטיפול, באמת בטיפול בכאבים, דברים כאלה, זה לא יותר טוב מאשר הרפואה המערבית. אבל זה לא יכול להבטיח את אורך החיים ואיכות החיים במערב. וההבדל הוא עוד פעם, הרפואה הסינית היא לא רפואה, היא לא צמחה בכלים של נסיינות. היא לא צמחה, זה ידע מסורתי, זה ידע שהוא עבר, זה ידע שיש פה מידה מאוד קטנה של אמפיריות, זה ידע ש... ולכן זה ההבדל, זה ידע שהוא לא צמח על תיאוריות, התיאוריות, התפיסות ודברים כאלה, ולא ידע, שוב, ברור שהיו אנשים שראו שזה יותר עובד, אז הם עשו את זה ככה ומביאו את זה הלאה. אז זה בכלל לא דומה לעוצמה שהושקעה בתהליכים האלה בתוך המערב. והתוצאות בהתאם. לכן ההבדל הוא לא רק בפתוח סגור, אלא גם בשימוש שיטתי במתודה הזאת. שימוש בשיטתי בשיטה, בסדר? עכשיו נעבור לנקודה השנייה, זו הנקודה יותר עמוקה, תקשיבו טוב. גם אם מה שמתיארתי כאן נראה לכם נחלת אנשים עם חלוקים לבנים משעממים שיושבים להם במעבדות שתיים, מי בכלל מכיר את זה, זה קרוב משפחה, זה לא אנחנו, בסדר? לא מעניין אותנו. אני רוצה לומר שהנאורות יצרה את כל בני האדם בצורה הזאת. אנחנו אנשים נסייניים. אנחנו בוחנים דברים בצורה ביקורתית. אנחנו מאוד קשורים לשאלה מה עובד ומה לא עובד. זאת אומרת, האמירה המסורתית הזאת שאומרת, לא שאנחנו הולכים לאיזשהו ישיבה, אוקיי? זהו, גמרנו, זה חתונה, זה ברית, זה משהו שאנחנו נמצאים בתוכו ונראה מה יקרה לנו. אוקיי, אולי חסרים שלנו לא יקרה כלום, אז הלכנו למקום אחר, אבל אנחנו לא באים והולכים. זה לא מה שקורה היום. בכל ההיבטים, המחשבה, כשאנחנו נכנסים לדוגמה, נכנסים פה את רמי לוי. כשאני הייתי ילד קטן, ואני נכנסתי למכולת של יעקב ממול, אז אין לך אשד, שזה 1.5%, ואין לך גיל, שזה 3%, ואין לך איזשהו משהו כזה בטעם מזעזע, בצבע ורוד. זה מה שהיה לך במקרר, המקרטע מהמתכת. ומטבע הדברים, אז כאילו מי שאהב את זה, אהב את זה, אבל פה זה נגמר. אם אתה מגיע להמקרה, יש לך כמובן 3 חברות, ועוד בארץ התחרות של תחרות מוגבלת. יש לך 50 סוגים של מעדנים. עכשיו, יש מעדן חדש שיצא, לא חשוב, מה, לא עושה פה פרסומות לאף אחד. אבל נקנה אותו, עכשיו הוא במבצע, קניתי אותו. הוא לא טעים, תקנה אותו עוד פעם, קניתי אותו פעם אחת. כאילו, המחשבה שלנו היא מאוד כזאת. עשינו, ניסינו, היה טוב, ממשיכים הלאה. לא היה טוב, עוברים הלאה. ככה אנחנו חיים, ככה הצורה, אנחנו לא בנויים על מסור, שהוא ברמת החיים היומיומית שלנו, לא נאמנות, וזה מאוד שזה מהצורה שבה אני גדלתי. אלא בצורה של, שוב, נסיינות, חשיבה נסיינית, ואפילו בדברים מוכנים אנחנו עובדים בצורה הזאת. כאילו, היינו להתבקס, גדלנו כאילו להתבקס, היה לנו יבש, היה לנו משעמם, הלאה, עוברים לעיני החסידות. יהיה לנו טוב, בבקשה, לא טוב, עוברים הלאה, לעוד חיפוש. ככה זה לא. כן, מישהו יכול להגיד לי, לא, אני גדלתי עם זה בתורה, אני המשכתי עם זה, 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 זה אני, זה, זה משכתי, אני, באמת. נכון? אני לא תודק. זאת אומרת, מה שנראה לנו בתור משהו שבאמת, אוקיי, הוא מאוד משפוע על החיים שלנו, יש לו השלכות מאוד גורליות, אבל בסופו של דבר מי שפעיל בתוכו, זה שכבה מאוד צורה של מדענים וטכנאים וטכנולוגים וממציאים ודברים כאלה, זה לא נכון. זה מעצב את צורת החשיבה שלנו במובן הזה שהוא הופך את כולנו לנאורים. מסכימים?
כן.
נהדר.
מה, יכול להיות?
כן.
אני חושב, כאילו, שאלה, אבל זה קשור להרבה תהליכים, מה שתיארת עכשיו.
כמו מה?
למשל, לגילוי העני, לעליית יום דגדיר, ודואליזם. טוב, זה גם קשור לזה, אבל זה מאוד...
נכון.
זאת אומרת, מה שתיארת, אצלי לפחות זה קשור יותר. אנחנו נגיד את הדבר הזה, שכאילו, אני נהיה חשוב. קפיטליזם,
אלא עוד כל
מיני תופעות, כאילו, שהן קשורות, אבל...
אני, אתה אומר פה דברים מאוד נכונים, אבל אני פשוט חנס אתם בצורה אחרת. הקפיטליזם קשור לזה. הקפיטליזם עולה כשאנחנו מתרגלים גם אנחנו למחשבה הזאת, לתחרות חופשית. מה זאת אומרת תחרות חופשית? בצורה ברורה, מפעלים שלא היו מספיק טובים, נסגרו. מה הם הכספים שהושקעו בהם? בכל תמיד, מה הם הפועלים שעובדים בהם? ירחם השם. זה חלק מהנקודה, זה חלק מהמחשבה הזאת.
לא בדיוק, הם יסגרו לא בגלל שמישהו רוצה לסגור אותם, הם יסגרו כי הם לא מצליחים.
אבל שוב, זה לא...
יש מדינה
שמחליטה... כן, תבין שפעם זה לא היה ככה, בעולם של ימי הביניים, בעולם של הגילדות, עולם הפאודלי. לא היה כזה טוב להיות למטה, אבל מי שלמטה פחות ידע שהמעט שיש לו הוא מובטח לו, יש לו קביעות. ההסכמים הפאודליים היו הסכמי שבועה, היו הסכמים לכל החיים, לכל הדורות. ככה זה עבד.
בין זה תקציבי.
כן, זה תקציבי. זאת אומרת, קיבלת גרושים, לא שזה היה כזה גן עדן, זה גם התפרד. אבל היה פה איזשהו ממה של נאמנות שהוא לא קיים בקפיטליזם. והיו, גם במאה ה-16, היו דם שלי, אמרו, בוא נחזור חברה לפאודליזם. אז אני מוכן לבוא, מוותר על העלייה ואיכות החיים, לא מוכן לוותר על זה שאני סחורה, הפועל הוא עובר לסוחר. אבל זה ככה. אבל זה ככה, וזה הולך ונהיה עוד יותר ככה. שוב, פעם תלמידים היו נאמנים לישיבה, היום אפילו הרבנים לא נאמנים לישיבה. נכון? אני אבוא לזה שואל, שמה, בוא תהיה ראש ישיבה באיזשהו מקום, תוך דקה הוא הורז והוא הולך. לא, זה יכול להביא פה כל הסיפורים משעשעים או לא משעשעים על התופעה הזאת, זה פה אנחנו חיים.
אבל יש איזה גבולות גזרה כלליים כאלה שאתה בתוכם אתה מחפש כאילו בגדול לפחות, אתה לוקח יותר מהמשבורות.
אם בכלל אפשר, תלוי כאילו נקודת
אפשר. מודע מה זה ציר, אתה נמצא בכל מיני מקומות על גבי הציר, על גבי הציר הזה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר בדברים מסוימים אני נאמן. דוגמה, המשפחה, זה נוגע לשיחה שפעם העברתי לעורר פה הרבה מאוד גלים. עבור בציבור הדתי-לאומי, ולא רק ציבור הדתי-לאומי, גם עוד אנשים בארץ, אז המשפחה זה האי היחיד שבו אנחנו לא עושים את הנסיינות הזאת. זאת אומרת, גם אם רע לנו, אנחנו לא מחליפים, אנחנו מנסים לשפר. אכלתי את המילקי, המילקי זה הוא מרעיל, אז אני מוסיף עוד סוכר. עוד דווקא צ'וקות, קינמון, ואז להפוך את זה טעים. זה ניסוי מרובעים. אם זה מגיע למקומות מאוד קיצוניים, אם זורקים להם מגיצים, אז אני אולי כבר אגיד תודה רבה עברית. אבל גם זה לא בטוח. זאת התפיסה שלנו לגבי הניסויים, לכן יש לנו ניסויים. ניסויים, פחות או יותר. אבל בעולם המודרני זה לא מה שקורה. העולם המודרני, גורל האישה, הוא בדיוק כמו גורל התיאוריות של פעם, ובדיוק כמו גורל הפועלים, ובדיוק כמו גורל המילקי. במובן הזה, שאם זאת העסקה הכי טובה שאני יכול לקבל עכשיו, אז מצוין, אבל אם זה לא, אז שלום ולהתראות.
אצלם זה
בורר
ודברים אחרים
שלא מבטאים. בסדר, לא משנה, אני אומר, כל דקה ודקה אנחנו יכולים לבוא ולבחור מה אנחנו לוקחים ומה אנחנו לא לוקחים. שוב, בערבון מוגבל, לא תמיד אנחנו יכולים לבחור. זה לא כזה פשוט. המידור הזה הוא לא קל. המידור הזה שבו אנחנו מאוד קפיטליסטים בכל התחומים ומאוד, לא יודע להגדיר את זה, מאוד הסתדרותיים בנושא הנישואים שלנו, אוקיי, אז זה לא, זה לא משהו שנייה, זה לא, בציבור הדתי-לאומי הוא מאוד נמוך, הוא מאוד נמוך.
הוא נמוך ביחס לציבור החילוני,
הוא נמוך ביחס לאיזשהו סוג של נורמה.
בסדר, הוא נמוך ביחס לציבור הקתולי, ודאי שלא, אתה ישנה לבין משווה את זה. מבין? זאת אומרת,
זה
בחירה מאוד...
אודי, זה הצעות טובות, בוא נעזור בזה. ממש ששיעור הנישואים, גם הציבור הדתי-לאומי היום, בכל פרמטר, אתה מנרמל אותו, הוא נמוך מאוד. הוא נמוך מאוד. מאוד נמוך. עכשיו, כמובן שגם פה יש הפרדות. ואותם אנשים, זה מה שאני אומר, אותם אנשים שגם ביחס לדת הם יותר ביקורתיים ויותר זה, הם גם אנשים שגם בנושא הגירושים יותר פתוחים. זה לא השמצות, אלה נתונים. לכן, אבל בגדול, בממוצעים הגדולים, אנחנו, הנישואים זה היה היחיד שבו אנחנו לא עושים את התרגיל הזה של הנסיינות. שוב, האם לאורך זמן אני יכול להבטיח שזה לא יקרה? אני לא יכול להבטיח שזה לא יקרה. כי קשה מאוד לבצע את המידור הזה, שאנחנו בגדול נמצאים. טוב, אני רוצה לבוא...
אם שמרו על מידור
באופן, נגיד
לירון נגיד,
תודעה
של
יום
זה
לא דבר
שמחליפים, לא הייתה קיים לרצועה מאוד... לא, עכשיו כן,
אבל דברים... אני לא יודע אם זה אומר מחר. אני חושב, ההורים שלי וההורים של אשתי מעולם נולדו בארץ, מעולם לא יצאו גבולות הארץ, מעולם. כן, ולא שלא היה להם כסף לכרטיס. אמרו, פה נולדתי, זאת ארצי, אם שאני תמיד אומרת, שוויץ, בקרמל זה שוויץ. מפלה אני אגרה, מפלה בתנור זה אני אגרה. כך היא אומרת, אני צוחקים עליה, אבל זה מה שהיא אומרת. כן, אבל עוד פעם, אנחנו במקום הזה, אנחנו לא במקום הזה, נכון?
אני עצמה לא בא לי נאמניות לדברים
מסוימים, אני אגיד משהו. אתה צודק, אבל זה הגוף הקשה, זאת אומרת, בעולם שהחוקיות הזאת הולכת ומשתלטת עליו, אתם כבר מבינים שזה לוקח כמה מאות שנים עד שזה קורה. אז באמת, עבור הרבה מאוד אנשים, רילוקיישן, זה שירות מאוד ריאלית. כאילו היום המדינות המערביות, ולא גם המערביות, הם נמצאים בדיוק כמו סופר. הסופרים הוותיקים, אוקיי? שתי החברות הוותיקות, עשו מחירים בשמיים, ואז התחילו לזמר בהם רמי לוי ודומה, אבל אין ברירה, מהפכת המחירים הגדולה. בוקר טוב אליהו, איפה אתם הייתם? התשובה, התחלנו להפסיד. כי הגיע מצב כזה שהמניות של סופר היו שוות פחות מניות של רמי לוי, למה אולי פי 10 סניפים. למה זה היה? כי אנשים כבר נראה להם לפנות לוקשים. אז מה הם עושים? אז הם משנים. אז זה מה שקורה היום גם במדינות אחרות. מדינות, וגם מדינת ישראל, מבינות שהן צריכות להציע איכות חיים טובה, כי אחרת שום נאמנות של זה לא תעבור. גם עכשיו הטובים שיכולים לבחור איפה הם יעבדו, בין שתפעים עם אנשי האקדמיה, או שהם השייטק או דברים כאלה, אז כן, הם שואלים. ואני אפילו מכיר כמה אנשים פתים שעשו את הצעדים, ומסתבר באמריקה יותר נוח. לא היו שנייה יותר נוח, אלא נוח ונעים, אז בסדר. אתה יודע, אני אבוא לפה לביקורים, אנחנו כמה חודשים, מכיר משהו שהילדים שלנו לומדים כמה חודשים בארץ כל שנה בבית ספר.
המקורתיות זה גם עניין של פרשנות, כי המסורת יכולה להשתלט על המקורתיות שתפרשת ככה, לצורך העניין אני אוכל מלכים ולא טעים, ואני אומר, אבל אין לי כסף למה שאתה טוב. אני כמו עם הסיפור הזה, אני משכנע את עצמי שזה טעים, או אני עושה איזה שינוי כאלה, כאילו, זה מקורתיות לא באמת אובייקטיבית, הרי אתה, יש לך קריטריונים שאתה ממציא לעצמך למקורתיות שלך.
כן, אני לא מבין לאיפה אתה חותר, כי בשורה התחתונה אנחנו...
זה לא היחיד שאנחנו מכירים גם כיום, יש, כאילו, ואני חושב שבמובנים מסוימים אפילו חלש יותר מהערכים של המסורת והשפה שבה גדלת.
לא, אנחנו פונה חיים בשני עולמות אחרים. אני מסכים איתך, כבר אמרתי.
לא, במובנים מסוימים.
אנחנו יכולים לגלות נאמנות למותגים, אנחנו יכולים לגלות נאמנות לדברים שאנחנו זוכרים, מתרפקים על טעם של ילדות, יכולים לגלות נאמנות למקום מגורים, הכל. שוב, במיוחד אמרתי למשפחה ללאום. אתה צודק. אבל אם אתה ממקם את זה על איזשהו ציר של חשיפה למודרנה, אז אתה רואה שזה נחלש, שזה חלש. הדברים האלה הולכים ונחלשים, הנאמנות לדברים
כאלה. אבל אין גם נאמנות למערב, זאת אומרת, כל הסיפור המודרני הזה, הציר הזה, הוא נשען בכל מהותו על נאמנות למערבים, ולמסורת המערבית, ולתרבות המערבית, ולסורות המערבים. אף אחד לא, בדיוק, אף אחד לא אומר, אני עכשיו ניסע להודו כמרד מודרני, דווקא נסע להודו כמרד מין אנטי מודרני. עכשיו, ברור שזה גם חלק מהשיח וכל הדברים האלה, אבל אתה לא ממשיך את זה, זה שיח מאוד מעט, זה שיח שהוא מאוד נאמן
הסיפור פה הוא לא נאמן, הסיפור פה הוא מערבי, כן, נאמן לו, מערבי, אתה יודע, הוא מערבי. השיח הזה הוא שיח מערבי, הוא אפילו במערב, הוא מבטא מערבי את ההגמוניה של המערב, שמשפיע גם על אנשים שחיים בסין וגם על אנשים שחיים בווייטנאם וגם על אנשים שחיים בהודו.
נכון.
אתה יודע, יש לי חבר שגם אחד שלמד פעם בשיח, שהוא נסע לחצי שנה המשפחה שלו להודו, וזה שם בשביל ללמוד יוגה. אף אחד לא שלח אותו, הוא בלגוד שם ונסע ללמוד יוגה. אז הרבה אנשים שהוא... שם אתה מוכן למדתי יוגה? זאת אומרת, אתה מוכן למדתי איך להיות יזם סטארט-אפ? משמע, אתה מטורף לחלוטין. אנחנו פה חיים בזרם, בסדר, אין לנו ברירה. אתם חיים במדינה מערבית, בוא תלמד איך להיות מערבי. מה אתם רוצים? מה היוגה מפנטמת הזאת שזה ככה, ככה? מה זה משנה בך? מה זה טוב? מה זה שם יותר טובים? זה לא אחד, בסך המצב מישהו שילמד אותו. אבל זה לא שכאילו הודו זה אי, המערב לא חדר לשם, המערב חדר לשם, אבל עם כוחות מוגבלים. לכן אתה מבין, ברור, אז אתה אומר מערבי, בוודאי. אבל אם אתה רוצה לומר פה משהו כזה חתרני, שזה בעצם המערביות הפכה למסורת שלנו, זה אני לא מוכן לקבל.
אבל בוודאי שזה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל, הודו היא כביכול כבר היום מושפעת בכל בית הירוף, אבל יש מדינה שקוראים לה בהוטן.
כן.
שהיא תמיד מקום ראשון במדד האושר של האו"ם.
כן.
עכשיו האנשים הכי שמחים בעולם.
כן.
לא יודע למה. אתה לא רואה נהירה המונית לבהוטן. אין. למה? כי זה חור, ואף אחד לא יודע אפילו איפה זה על המפה.
זאת הבעיה.
זה לא, אבל זה בדיוק זה. יש, אתה, למרות שכאילו מודרנה זה החיפוש אחר האושר, כולם עוצמת מאושרים ושמחים כל היום וזה כל מה שמעסיק אותם, אבל בכל זאת רוצה לזאת זה שהם לובשים את הבגדים שהם מכירים, בשפה שהם מכירים, אבל כאילו גם אם אומרים ואם
לא
יכול
לצרפה,
זה
מגדולנד
עדיין, זה ליד
הפין.
כאילו,
זה יכול להיות
אותו דבר, זה
יכול להיות אותו דבר. לא חושב, נקודה. אתה אומר, אם האושר חשוב לך, בוא תלך לכל הנזירים טיבטים שיש להם דרך מאוד טובה לאושר. שוב, הנזירים הטיבטים האלה, באופן פרטי, הגיעו לאיזשהו הערה ולאיזשהו אושר. אתה חושב שאני חושב שגם ניסו בשביל ללמוד את הדברים האלה, אבל בוא תדעים. אבל הם לא הצליחו לגרום לכך שמדינה כזאת, תוך כבר בבוטן, תהיה מעצמה. תבטיח את החיים הטובים במובן הפשוט והחומרני שלהם, וזה מה שמנצח. ולכן לא בני בהוטן את התורה, אלא בניו יורק את התורה בדומותיה. אתה צודק, אבל אנחנו שמה, אוקיי? וזה בדיוק מביא אותנו לנקודה הבאה לגבי הנאורות, אוקיי? הנאורות היא לא... יובל, הנאורות היא לא... השיח טיפה גובר, בואו נעשה גם קצת בתסקות שנשארו לנו ככה להעלות על המלוכן עוד כמה נקודות שהן נראות לי חשובות. לא, אני אולי עלה פה עליו של עוד כמה נקודות שלא דיברנו עליהן, אבל אני רוצה לתת פה דברים שהם יותר ככה רחבים ועמוקים במשמעותם. באמת, בואו נדבר על הנקודה הזאת שמאוד מבחינה את המערב באמת מהמזרח, אבל היא הנותנת, זה המקור מה לעשות לעוצמה שלו. שוב, אם אותך היא בכלל לא מטרידה, אז בסדר, אין לי שום בעיה, אבל עובדתי שרוב האנשים בעולם היא כן מטרידה. הנקודה האחרונה שעושים לדבר עליה, מקווה שהיא לא האחרונה אלא לפני האחרונה, זה הנקודה של אינסטרומנטליות. זה גם קשור למושג שנקרא רציונליות. זאת אומרת, גם הרמב״ם היה רציונלי, וגם אריסטו היה רציונלי, אז השאלה מה זה נקרא רציונלי? זה כבר הגדיר שולחן עובד מאנשים שעסקו בדברים האלה, הגדיר רציונל בצורה מאוד יפה, וזה התאמת האמצעי למטרה. זאת אומרת, אם אתה רוקד את רקוד הגשם והביא גשם, אתה לא רציונלי. שוב, איך רוקדים מה מתאים? חוברים חברי לנקודה הזאת. זאת אומרת, לקחת 1,000 פעמים ורק ב-50 מתוכם הגיע גשם. אז זה לא מובן. אבל כמובן, אני נוגע גם לדברים אחרים. ולא שתמיד אמרה כזה רציונלי, אני אגיד לך פה תירושים, אני לא יודעת כמה זה רציונלי. אתה עד. כמה הוא נחצרה, כמה הוא חיוני. אבל זה של המשחק. החשיבה, החשיבה של הנאורות, היא ניסה מאוד להתנער מהמסורת הסכולסטית של ימי הביניים, את הכל נורא מופשרת ונורא דתית, ומישהו פה הזכיר שכאילו המטאפיזיקה הייתה נורא חשובה. עזוב אותך, בוא נחיה חיים יותר טובים במובן הפשוט של המושג. זה דבר שהתלה מאוד מאוד מרכזי, ומה שיפה, אני חושב, אנחנו לא בדיוק מתחברים לזה, אני מעריך, אבל מה שיפה שלפחות את המטרה התנועה הזאת הצליחו להשיג. הרבה אנשים שהבטיחו עולם הבא, לא, לא יכול לפחות לומר בצורה בדוקה שהם הצליחו להגשים את ההבטחות האלה. כלומר, הרבה פעמים אתה אומר, כאילו, האם הבן אדם הוא בן אדם מואר, האם הבן אדם יש בו איזשהו, אתה מרגיש, יש בו איזו רוחניות. לא יודע, זאת אומרת, אני הקטן לא תמיד רואה ששיטות כאלה ואחרות הן ערובה לדברים האלה. אני לא בטוחת למקד הערובה. אבל אם אתה שם בתור יעד דברים מושתים כמו רוחניות, אז אני לא יודע מה עובד. אבל הפרמטרים הם הרבה יותר מדידים, שמטרות חומריות הרבה יותר נוחות על השולחן. אז לפחות את זה השגנו. לפחות את זה אנחנו פחות יודעים איך אנחנו משיגים. אולי במחירים ובמחירים גבוהים, אבל זה אנחנו השגנו. לכן החשיבה של הנאורות יש בה משהו שהוא אולי די מקומם באיזשהו מקום. אבל גם תבינו מאיפה הוא מגיע. זה משהו שהוא באמת, אתה אמרת, הוא לא מדבר על מדדים מופשטים, הוא לא מדבר על מטרות מופשטות, הוא מדבר על מטרות מאוד ארציות ומאוד מדידות, ושואל את עצמו כל הזמן איך אני משיג את זה בדרך הקצרה, היעילה, הפשוטה והאלגנטית ביותר. ושוב, מגיע להישגים שהם באמת הישגים לא מבוטלים כשהוא בודק את הדברים האלה. המחיר הוא מחיר כבד, נכון? כי למשל את הדוגמה הידועה של ה... מורה בטכניון שהעביר איזשהו תרגיל בפיזיקה ושאל כל מיני צינורות של דם שצריכים להעביר לו כל המקום, ואף אחד לא התקומם, אז בסוף הקימו איזשהו מחלקה להומניסטיקה וקראו לאלדד ללמד שם, כי התחלחלו, ככה האגדה מספרת, התחלחלו מה פתאום צינורות שמוליכים בהם דם. אז זה חלק מהבעיה, זה חלק מהתסבוכת בתוך הדברים, אבל מצד שני זה גם חלק מהדברים האלה. עכשיו, זה לא הגרסה היחידה, אבל זה גרסה מאוד רווחת, נתקנט לא כולל את הדברים האלה. אבל הרבה מאוד מהוגים היותר קלאסיים, כמו לוק וכמו יום, הם משיגים מוסר, גם מוסר שהוא מוסר מאוד תועלתני. הוא לא עושה מטרות מחוץ למערכת, הוא אומר איך אנחנו גורמים שהמערכת תסגשג, זה מה שהוא מוסרי. שטחית כמו פיטה, נכון, אבל לפחות הפיטה טעימה. בניגוד לכל מיני הבטחות...
לפחות יש פיטה.
לפחות יש פיטה, בדיוק. בייחוד למקרים אחרים שמבטיחים אולי עוד קצפת, או לא יודע מה שלא מבטיחים, אבל לא ברור אם שוב. זאת אומרת, אם אתה אוטומטית, העולם הבא. פה אני לא יכול בדיוק להבטיח לך את הדרך הסלולה לעולם הבא. הרי אנחנו יודעים שאפילו, אני לא חומר זכאי, לא היה בטוח אם הוא מגיע לעולם הבא או לא, ועוד הרבה צדיקים אחרים לא היו בטוחים בזה דרך מוליכים אותה. הפה יש לנו דרך שאתם יודעים, היא מוליכה אל העושר, ואם היא לא, אז אנחנו נתקן מחר בבוקר. טוב, זה נקודה שלישית. עכשיו אני רוצה לדבר על נקודה האחרונה, היא נקודה שהיא לא הייתי מקדיר אותה בתור הנקודה המרכזית, אבל אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה לדיון שאנחנו מנסים לעשות אותו, ואולי אספיק להגיד אותה בחמש דקות, וזה גם כן טוב. כמו שאמרתי, אני אעלה אתם מחוברים לשיח אחד? אנשי הצירופים?
לא, אבל מעבירים
לנו את זה. מעבירים לך, אז בסדר, אני נרגוע. יפה. תראו, אתה יודע, ידע סגור, אתה לא רוצה להתחבר לי, אלא אני מתחבר לי, אלא יש את שלך. אז הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זה הנקודה של יצירת המרחב הניטרלי. מישהו יודע מה זה? אתם לא יודעים. טוב, אז לא נורא. בוא נדבר. וזה קשור למושגים אתם אולי יותר מכירים, אזרחות, אוניברסליות,
לאומיות.
לא, לא לאומיות.
הפרדה בעצמית.
נכון, אבל המדינה. מה הרעי? אבל הוא רעי מאוד מאוד פשוט. כן, גוי שלמד תורה חייב מיתה. נכון. גוי שלמד שבת חייב מיתה. היהדות זה בשביל יהודים. אתם לא רק זה. אלא זה ברור לנו לחלוטין, נגיד שאנחנו לא יכולים למנות זר, נכון? צריך מקרב אחר את השימה לך, אנחנו לא יכולים להיות מישהו שהוא לא יהודי. זה גם לא משהו, אני גם לא חושב שהנאורות חושב שזה משהו כל כך נורא והיום, אבל היא חשבה שצריך גם משהו אחר. היא ראתה בעיניים עליונה משהו שהוא כמעט משיחי, איזשהו מרחב, איזשהו מקום שבו אנחנו יכולים להיפגש בלי הבדלי דת, מין, גזע, גובה, צבע, אור ומה שלא, מה שלא בא לך. וכמה שאפשר לסלוט בה, ונעשה את זה עוד שנייה, איך לסנות בה, היא עשתה את זה. כן, הסיפור של מנדלסון בסיפור הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי באמת נפתח פה פתח לבן אדם שבאמת בגרמה שלא היה עדיין שוויון זכויות. נפתח בו איזשהו פתח בתוך איזשהו סלון של אינטלקטואלים שבה נוצרים ויהודים ואפיקורסים ושפינוציסטים והכל יכולים לבוא ולדבר על דברים שלטענתם לא קשורים בכלל למקום שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, מאחורי זה עומדת טענה מאוד עקרונית שהיא כמובן שוב קשורה לנושא של ידע הפתוח. וזה שהמקום שממנו אנחנו דנים בהרבה שאלות חשובות מדעיות, מוסריות, פילוסופיות, הוא עיוור לחלוטין לדת שלנו, למוצא שלנו. אני לא בטוח אני מסכים עם ההנחות האלה. אני לא בטוח שזה נכון. או די בטוח שזה לא נכון. אפילו הרמן כהן בזקנותו אמר שיש פילוסופיה יהודית, יש פילוסופיה שהיא יהודית, שהיא לא כללית. אבל אני חושב שעצם המצאת המרחב הניטרלי עשתה משהו מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, תחשבו שיש מקום, אני אומר לכם, יש כזה מקום, אולי אתם באופן אישי לא טעמתם ממנו עדיין, יש כזה מקום שבו מקבלים אתכם כמו שאתם. אוקיי? תחשבו, תדמיינו לכם כזה מין מקום. מקום שלא יגידו, אתה יהודי, תצא החוצה. יש לך כיפה על הראש, תצא החוצה. אין לך כיפה על הראש, תצא החוצה. במובן האידיאלי זה מה שהאוניברסיטה הייתה אמורה לעשות, והאוניברסיטה אמורה צמחה מתוך הסלונים האלה. כן, הרעיון ואני באתי כמובן בשאיפה, בהתחלה זה לא עבד כך, אבל זה במידה רבה הוקשם היום. כן, באוניברסיטה האידיאלית, לפחות ככה אני מנסה שיהיה בכיתה שלי, דתיים וחילונים יכולים לשבת ביחד, הם מרגישו מאוד נעים. יהודים ולא יהודים, נשים וגברים. אני לא הייתי רוצה שיהיה פה ערבי עכשיו בתוך הכיתה. גם לא גרמני. גם לא נוצרי. לא רוצה. זה מאוד מעניין, אני... קורס מסוים הנושא מאוד טעון, שנקרא דת וחילון, אני עבד אותו בבר אילן ואני עבד, מעביר אותו שנה בהרצו ובמדרשה לבנת שם. קורס אחר לגמרי. אחר לגמרי, לטוב ולמוטב. כאילו, לטוב הוא הרבה יותר נוגע, נכון? אנשים אומרים, אני דתי וזה מאיים עליי וזה, כאילו, וזה מעניין אותי וזה מסקרן אותי וזה אני לא מסכים. אבל באוניברסיטה קרה דבר מאוד, יכלתי להיות מהאום. אוקיי? לא, אתם יודעים, בנושא הזה אני לא מהאום, אבל יחלתי לרגע מסוים להיות מהאום. אוקיי? זאת אומרת, אני יחלתי להביא בלי איסוסים ופקפוקים להביא את ניטשה. קטע זה עם אלוהים. הבאתי אותו. יחלתי להביא סרטים. יחלתי להביא קטעים מתוך, איך זה נקרא, שליחות קטנית כדי לשרת את המוטו שרציתי להגיד. אני לא אביא דברים כמובן פורנוגרפיים, זה אני לא עושה. אבל אין לי בעיה להביא איזשהו משהו שכמו הרב וטנר, אני במקרה מכיר אותה, אני לא אספר לכם אפילו מאיפה, אבל אין לי בעיה להביא אותו. אתם יודעים, זה חלק מהעבודה שלי להכיר דברים מהסוג הזה, בסדר? תקנו. טוב, אני יכול עכשיו, בכיתה ישבו אנשים דתיים. השאלה מה יקרה להם בזמן השיעור לא אמורה להטריד אותי. אוקיי? אם הם באו לפה, הם יודעים מה הם עושים. אנחנו פה יכולים לדבר על הכל. יכולים לדבר קורס על אנטישמיות ולדבר על זה שיש לנו אף ארוך. Okay? אין לנו שום בעיה, כי אנחנו נכנסים על הכל מבחוץ. המבט הזה מבחוץ הוא מבט שמאוד מפנין על נאורות. ידע פתוח, כאילו, התעלמות משוני, כן, מבט מבחוץ, כל אלה הם התנאים שבעזרתם גם המרחב הניטרלי הזה.
זה יצירת האובייקטיביות.
בין השאר, כן, יצירת האובייקטיביות.
זה ביחס למדע.
נכון. שוב, בכל הדברים, אתה מבין, הנסיבות המתחברים, אחד השני ואחד גם מביא אותם. ולא מאפיינים אחרים שהם לא בכלל פחות חשובים. טוב, אני אומר לכם מניסיוני הקטן, אני בן אדם מאוד פרטיקולרי, תאמינו לי, בהרבה מאוד מובנים, טובים ורעים כאחד. אבל כשאתה נוסע לכנס מדעי, יש בזה משהו נורא כיפי. כן? ותתפלאו, ברוב הכנסים האלה, לא ידעו לך, אתה ישראלי, תפסיקו להרוג את ילדים בעזה. לא ידעו לך את זה, לא כי הם לא חושבים ככה, ולא כי הם מפחדים, כי הם רוצים לכבד את המרחב הניטרלי. ולכן,
זה נימוס אבל.
זה לא נימוס. זה לא נימוס, זה משהו הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק שבא ואומר, אנחנו נכנסים לחדר הזה, אנחנו שמים את יהדותנו, נצרותנו, את, 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 את מיננו, את זה, את לאומנו, אנחנו שמים אותו כרגע בצד. זאת אומרת, אין לנו שום בעיה לדבר על מגרעותיה הנוראיות של אנגליה, גם אם אנחנו אנגלים. זאת אומרת, זה שהכנס התקיים באנגליה לא ימנע מאיתנו מלומר דברים נוראים על אנגליה, לא יודע, נכונים ואובייקטיביים.
אבל אתה באמת חושב שזה נובע מתוך אמונה בניטרליות כערך, או שזה פשוט נימוס? בחוויה שלי, אני למדתי בגרמניה, והושיבו אותנו בכיתה לפי הגלובוס. המורה חשבו בתחילת השנה שתהיה חכמי. אז אני ישבתי איתך, סוריה, ישראל, מצרים, מרוקו, תימן, זה היה כאילו סדר הכיתה. לא בדיוק המיליה שבו כאילו חשב, אז בסדר, אף אחד לא אמר כלום, אני לא אמרתי להם אתם דרג, והם אמרו לי אתה דרג, וכולנו מוסלמים, חייכנו. אבל האם בגלל זה, כי אנחנו מכבדים באמת את מהותו של אחד של השני? לא, אנחנו היינו ממסים. אז חלק מהנימוס זה פשוט להתנהג יפה, כי אתה נמצא במתחם שבו אתה, בקודים תרבותיים מסוימים, אבל זה לא אומר ש... יש איזושהי קבלה של הניטרליות הכללית שבו אנחנו יכולים לבקר אחד השני, זאת אומרת, קפיצה מאוד מאוד גדולה.
אני אבל גם להגיד לך, אתה אמר, אני לא אומר שזה אף
פעם,
אני לא אומר שזה תמיד עובד, ואני מקווה שאתה לא אומר שזה תמיד לא עובד.
אני
באמת אהיה, אני... אז יש לך במקום, לפעמים, אני אפילו אומר משהו יותר מהדברים האלה. כאילו, המבקרי הנאורות, הפוסט-מודרניים, באו ואמרו ש... כי אתה מכניס את מנדלסון פנימה, אבל לא את... את יהדותו של מנדלסון. זאת אומרת, אתה כאילו אומר, כולם יכולים להיות, גם נשים וגם גברים, אבל זה אנשים בלי הנשיות שלהם. ואולי, נגיד, גם הגברים בלי הגבריות שלהם, מי שעשה את הסדנה של אבישר. אז כאילו, זה הנקודה. זאת אומרת, אתה כאילו משמיט ממני דברים מאוד עמוקים, מאוד יסודיים בהווייתי, ולא רק זה, גם המבט מבחוץ הוא כשלעצמו מבט שמפספס הרבה מאוד דברים שאנחנו בפנים אנחנו רואים אותם. לכן, בדוגמה, אני לא סבור, ודגם גם רוב עוגי הנאורות לא סברו, שמן הראוי שכל עולמנו יהיה מרחב ניטרלי. אבל מה שאני אומר, אני בסופו של דבר לא כנראה במקרה, לא לגמרי במקרה באוניברסיטה. כי באיזשהו מקום המרחב הניטרלי הזה הוא טוב לי. תשוב, אני רוצה שככה יראה, בכנסת שלי התשובה היא חד משמעית לא. אני רוצה שככה תראה הישיבה שלי, חד משמעית לו, שאני רואה את ספרי מישהי פה מונחים ליד תורה האור, ליבי נחמץ. אני מנומח, אני לא אומר את זה. אבל זה רק נימוס, תאמין, זה רק נימוס. זה צורב לי בדברמות עמוקות ביותר. בית מדרש זה לא אוניברסיטה, לא הכל נכנס. מי שהוא כופר, הוא לא פה. בשירותי בבקשה, באיזשהו ספרייה בבקשה. אבל מצד שני, מאוד חשוב לי שיהיה מרחב שבו גם אנשים דתיים, אולי אפילו חרדים, יקראו את ניטשה. ולא יגידו, אוי, הוא מעליב אותי. מי שאמר שאלוהים מת, אני לא מוכן לקרוא אותו יותר. אני מכבד את הגישה הזאת. אבל יש פה החמצה. עכשיו, והחמצה היא לא רק שהוא בסגירה של הידע, אנחנו לא נכיר את ניטשה. הסגירה פה באיזשהו מרחב שפתח אותנו לאנושיות שלנו. אני אומר, עבורי, זה חוויה שהיא, שוב, טיפה מסתובב בחוץ לארץ, אני באמת לא יותר משוואה משנה, ואני אף פעם לא עושה טיולים חוץ מזה, תגיד רק לכנסת מה מגיע. אבל טיפה מסתובב שם פה שעה שם. החוויה הרבה פעמים היא חוויה פוקחת עיניים. החוויה, לפעמים אפילו חוויה מטלטלת. לראות שיש בעולם בני אדם, ויש איזשהו, האנושי המשותף לתוכנו, מעבר לכל ההבחנות האלה. גם חבל ידעו להתרשם מהנקודה הזאת. מהצלם אלוקים שנמצא מאחורי כל הדברים. ומה לעשות? בתוך עולם היהודי, הלכתי רגיל, אין לזה הרבה מקום. ואולי טוב שכך. שבתוך עולם הישיבה אין לזה במקום, ובעוד המון מרחבים אין לזה מקום. אבל העובדה של הנאורות במאמצים, במאבקים, הייתי מפלוא במסירות נפש, שבדרך כלל בסוגם של הניגוד זה לא הולך ביחד, הצליחו לבצע את הדברים האלה ולהכניס את הנשים פנימה ואת היהודים פנימה ואחרי זה גם את השחורים פנימה, כלומר תהליך הוא תהליך הדרגתי, הוא דבר מאוד משמעותי, הוא דבר מאוד, ושוב אני חושב שלא מעט מהאנשים הדתיים מגיעים לאוניברסיטה ונושמים לרווחה, באמת, נושמים לרווחה. הם מרגישים שהם עושים אוויר מאוד מאוד נעים בזה שהדתיות שלהם היא מאוד חשובה אבל היא מושעת בתוך הסיפור הזה. הם באמת יכולים להיפגש באיזושהי רמה שהיא רמה אנושית.
ועולם
חילוני. מה? אתה צודק, אתה צודק, נכון. זאת אומרת, המפגש הזה בהגדרתו יהיה חילוני גם כשאני מדבר על הדת, כי בדת אני אעסוק מבחוץ, לא מבפנים. אתה צודק?
נכון,
אתה צודק לחלוטין, וזה חלק מהביקורת הפוסט שאני אמרתי, ולכן בגלל הביקורת הזאת אנחנו לא חיים רק שמה. אבל אתה מבין שהחילוניות זה גם אנטי דתיות, אבל חילוניות זה גם היצירת המרחב הזה. והאמת היא שרוב האנשים, באמת שיושבים על השולחן הזה, כמהים, משתוקקים למרחב הזה. כן, המרחב שבא בן אדם יכול להופיע, לא יודע מה, עם פאות, לא יודע מה, עם שטריימל, דברים כאלה יש, עם אחד מהאנשים שכותב רבי נחמן, לא אגיד מי זה, אז הוא גאה בבית ממש, הוא גאה בבית בתשובה, הוא ממש היה חטיף ברסלב ורציני, ואיש הקדני, הוא הופיע, פסים את חזרה בשבא, אז הוא לא הופיע עם שטריימל, הוא הופיע בלי גוש ברסלבי. צריך לומר, אחרי זה הוא הפך לסוג של דפורמי וכל מיני דברים כאלה, אבל לא משנה, אבל כאילו, זה נקודה מאוד מאוד, נקודה מאוד משמעותית שבאמת אתה כאילו מרגיש, בטח כולם תוקעים בעיניים וגם יש לי כיפה לראש, אבל הם לא, הם ממש לא. אז נכון, אולי זה חיתוכים לחלוטין, זה נימוס, הסכינים מוכנים מאחורי הגב, והם כל הזמן אומרים, אך למה לא תקעת את הסכין הזה בראש? ליצור המגעיל הזה, אבל אני לא חש את הדברים בצורה הזאת, ואני מודע שיום אחד אני אולי עוד אחוש את הדברים בכיוון הזה. זה דבר מאוד מיוחד שנוצרו המרחבים האלה שהם מרחבים קטנים, לא הכל כך, אבל גם האדם הזה הוא רוצה את המרחבים היותר ביתיים שבהם הוא יכול להיות מה שהוא רוצה, הוא יכול לגמור את הסיפור. בכל אוניברסיטאות היו מועדני סטודנטים לאומיים, לאומניים, אין לנו גם אנטישמים, זה מאוד מקובל. כמו שהיהודים נדחפו למועדונים אליו, זה סיפור סיפור אחר. אבל המרחב עצמו היה מרחב שפתח את הדלת לכולם, וזה חידוש, אני חושב, מאוד מאוד גדול, שהוא נוגע לאורך האוניברסיטה, לא כזה אחד, אנחנו אוניברסיטה אחד, אנחנו אוניברסיטה אחד, אני רוצה לגלישה, אני כבר מסיים, אלא זה נוגע גם לדבר מאוד מאוד משמעותי וחשוב, וזה אזרחות, הצורה שבה המדינה, גם המדינה אמורה להיראות כך. שוב, המחיר זה חילול, כמו שאמר הרב נועם, אבל זה דת ממדינה. אבל הרעיון הוא שבאופן אידיאלי יש איזשהו מרחב של המדינה שגם בו יש את הניטרליות הזאת שעיוורת לדת ולמין ולכל מיני דברים מהסוג הזה בצד המסגרות הקיימות. אני מאוד מאוד מודה לכם, וכמו שאמרתי אני אוסיף עוד כמה נקודות במייל, אז תעקבו אחריהם, וכמובן מוזמנים להרער על העמידה שלכם על המקומות האלה.